שני באופן, אחד דרך חיים ואחד על חיים. אחד שייך לשבוע הקודם ואחד להיום. למדנו קדוש ראשון וקדוש השני. שכחתי להגיד את הבא. אבל רב חיים אמר, נתן למה שאמרנו ברמב"ם ובדומים, שזה הפשט והפרשה בנביא על החזון של אומר האיש לנביא, מה אתה רואה? הוא אומר, יש שם שני זיתים, מצידם בצד הגבולה, אחד ממנה ואחד משמאלה, ואומר, מה אתה רואה? מה אני לא יודע? פשוט הוא מסביר לו, לא בחיים, לא בכל, כי מרוך עם השם. אז הוא אמר, זה הפשט, זה הפשט ברמב"ם. הוא ראה שני זיתים. אז המדרש מסביר, הגמרא מסבירה, ששני זיתים זה אחד כהן גדול, ואחד הבלח. שניהם נמשכים בשמן המשחה. אז שאל הנביא, אני לא מבין, כי בבית שני אין מלך, או אין מלך שנמשך בשמן המשחה, אין מלך באמת, וגם הבן גדול לא נמשך בשמן המשחה בבית שני, זה רק מרובע בגדים, אז זה לא מסמל אותו. אז הוא לא הבין את זה. והנביא הסביר לו שיש הבדל בין קדושת בית ראשון לבין קדושת בית שני, שקדושת בית ראשון הוא בכוח. אבל קדושת בית שני זה לא בכיבוש, לא בחי ולא בחור, כי אם ברוכי אמר השם. והרפאים אמרתי, ברוכי זה מה שהרב אומר בחזקה. כי מה שהרב אמר זה עוד יותר טוב, כי ברוכי זה אומר זה קדושת שכינה. ואז נכון, כמה דברים חסרים, אבל זה יושלם בסופו של הדבר, כשבין בית המקדש לא יאמן ואמן ויבוא, שיאמרו לברכו לגמרי, אז זה יושלם, אבל עצם הקדושה היא קדושת, היא לא קדושת כיבוש. אז זה אומר שהבית
שני לא השכינה?
מה? זה לא הייתה שכינה, באמת, אתה חושב שלא הייתה שכינה, אז איך, אז מי הקראנו? גמים, חס ושלום להגיד דבר כזה, גם עכשיו יש שכינה. מה?
דברה שזה נסוח כזה, לא?
לא הייתה גלויה לעין. בסדר, לא הייתה גלויה לעין כל כך. אפשר להגיד שלא הייתה שכינה, לא הייתה שכינה, אז מה עשו שם? מה?
השכינה תמיד כמו שהרב אומר, אבל...
חוץ אשר, בסדר, אז יש לך, האחרונים שואלים את צהל הרמב״ם, אבל אני חושב שזו שאלה, זו שאלה ראשונית, זו לא שאלה, אז התשובה היא שבסדר, יש מאמר כזה, יש מאמר כזה, הם קצת קיצוניים, זה מאמרי אגדה, הם קיצוניים, אבל בסדר, אמר פוסק לא כך, אמר אומר ששכינה לא בתהילה, אז עכשיו אתה שואל על הרמב״ם, לא על זה, אך אמר, אני יכול להגיד, כשכינה לא בתהילה, אמר אומר שלא שאתה שכינה במדבר השני, התשובה היא, זה מאמר, לא לגמרי. יש הבדל בין שכינה דבר ראשון ובין שכינה דבר שני, ויש גם יתרונות אחרים. זה דבר אחד. עכשיו, הבאות השני זה קשור להקדמה לשיעור שלנו היום. הרב היה נוהג להגיד הרבה פעמים, הדבר הזה לא בידי ביטוי היום מן הסתם, אני אומר את זה בעיקר כדי להזהיר מהליצנים. הרב היה אומר כרשימה של כמה משפטים כאלו בתחום שונים של התורה, אבל מה שנוגע לנו, כדי, אני רוצה להסביר מה ההבדל בין לפני רב חיים לבין אחרי רב חיים, מה רב חיים עשה. אז הרב הוא שאל לפני רב חיים, אז יורדי היה צעירים ומחות. והיום זה משהו אחר. הוא לא רק סופר ברור. פעם יורדי היה צעירים ומחות, היום יורדי זה מושגים, ישראל, תם כעיקר. אז זה גם חשוב מאוד מה שהולכים עכשיו, וזה באמת נקודה עיקרית של השיעור של היום. מה מידת המציאות שמה שעומדים היום ומה מידת ההלכה. טוב, הגמרא שואלת על סקש ועבודה זרה, אז אחרי שאנחנו אומרים על איסור עבודה זרה שהוא הקודם, איסור הנאה, שואלת הגמרא בתי בגלל משום שמנון ידי איסורו. אז הוא אומר, יש גם לשחוט עם סכין, יש בעיה של, של לא איסור הנאה, אלא של איסור אכילה, של חומר אסור, של תבילה בתניפה, שנמצאים על או בתוך הסכין. רשי כאן כותב, הסתירה ברשי, ראשונים תקעו ברשי השני, האחרונים תקעו ברשי השני, אופן פידי של תקעו ברשי הראשון. רשי כאן אומר, על השאלת הגמרא, אף אגב דרום מקלקל, עשו לאכתו משום שמנון את איסור את הנבלות שנבלעו בסכין. לכאורה, ביטוי, פשט, המילה נבלעו, אז לאיזה שמנונית רשי מדבר? שנבלעו, או יש שני שמנוניות על הסכין, יש לפעמים, לבדוק את כל המציאות. יש איסור בלוע בתוך הסכין, כי יש, הנושא שלנו היום, זה איסור בלוע בתוך כלים. אז צריכים לגלות איך זה נבלע, אבל יש אפשרות כזאת פחות, לפעמים בסכינים, אז יש איסור בלוע. אם הסכין השתלט פה בחמין, אם איסור, אז האיסור עכשיו בלול לפעמים. יש בעיה אחרת, כיוון שסכין, בניגוד בכלים אחרים, ובמיוחד בסכין, שהוא עוסקת בשמנונית, דווקא, אז יש גם איסור על פניו. למה דווקא שמנונית? כלומר, על כל כלי, כלי מלוכלך, אז יש בו איסור. אבל שוטפים אותם בדרך כלל, זה לא קשה לשטוף אותם. אז למה אתה שוטף כלים? אתה קונה כלי מגוי, אני מקווה שאתה שוטף כלים. אתה קונה כלי מיהודי, גם כן צריך לשטוף כלים. אז זהו, אז אין איסור. אבל שמנונית נדבקת. סכין שעוסק בבשר, בבשר משמנונית, אז אתה לא יכול לשטוף, כפי שוויכוח ארוך ביני לבין אמא שלי על השלום. כשאנו ילדים היינו שוטפים כלים בשבת, ולא שטפנו מים חמים. אז היה שם איזושהי נקודת מחלוקת לגבי הסכינים דווקא. למה שהיא התכוונה על הגמרא בפורים דווקא בעולם בטפים אחרים. אז רש"י כאן כותב, לא יודע למה, הוא כותב, אינו יוצא מידי, כותב משום שנית איסור בנבלות שנבלו בסכין. בהמשך הסוגיה שהגמרא דנה בעניין בצורה כללית, אחרי שגומרים עם הסכין שלנו וגומרים בסכין ובסכינים אחרים, אז רש"י שם מדגיש שמדובר בשומן שהוא על גבי הסכין. דבי אמר תחיל לצונן, אין חומת השחית החזק לדוע בי ההדחה בי שרי נתכנך בשמנונית יוכל בשלונות לגלות בשר, היי בתפנות בית השחיתה שאי אפשר לתוכני הסכין ולא שמנונית. שם רש"י מדבר על דופקה, זה בכל זאת, זה לא 100% בפורש, שבא, אי אפשר לדופני הסכין בלי שנונית, דווקא מילה דופן הסכין, כלומר זה לא פנים הסכין, אלא הדפנות הן מלוכלכות. אז טוב, אנחנו קצת נדון למה רש"י אמר משהו על בכל מקום, ובכל מקרה, הגמרא שואלת שיש כאן בעיה של השנונית של הסכין, והגמרא אומרת שזה אין בעיה. או שום דבר שתכין זה עבודה זרה, שמי אדם לא חתכו בבשר, אלא זה איך נהיה, סכין של עבודה זרה, הלא. משם שבת הכוכבים אינם עשויים עד שיעבדו, אז או שזה חתך עצים, סתם סכין מסוג אחר, או שמדובר שהוא הכשיר אותו, שנבנה באור, ואז זה קשה, ועכשיו אבל בכל זאת זה איסורנה, ככה כמו דוחת השאלה. כשאחר כמה תשאל, אז מה באמת, אז מה באמת הדין? במה מוסגר? ממש נושא לא שלנו. מה הסיכום? מה התוכן של המשפט? משם שבת הכוכבים אינו משמשה בת הכוכבים אינה מסלולים עד שיעבדו. מה כאן החידוש? מה זה בא לשלום? הגמרא חשבה שסכין שעבודה זרה יהיה אסור אפילו אף פעם לא ישמשו בו. אז מה הפירוש? מה זה? מה אפשר של המינים? סכין שעבודה זרה אסור אף פעם שלא ישמשו בו. למה זה סכין שעבודה זרה?
כל הזמנה.
כלומר? הזמנה זה מידע
יעדים את זה.
כן. אז למה לחשוב שזה כן עשו?
עבודה זרה עצמה, שמוכל אותו.
אדם אמר, אדם, נכון. אבל בסדר. למה לחשוב שמישהו אמר, או, הסכין הזה, אדם הלך לחנות, והוא אמר, אני הולך לתנות סכין כדי, בשביל המקדש שלי. למה שזה יעשו?
עבודה זרה עבודה במחשבה אותנו, אתה מחליט שאתה...
מה הבסיס? מה הבסיס? יש בסיס הרבה יותר טוב מספרות שאתה מוצץ מהמחשב. מה הדין אצלנו? כן! ואצל היהודים, אז זה כן אסור. הקדש הוא בפה. אז זה סביר מאוד שיש מושג שנקרא הקדש. טוב, הקדש זה תלונה פה. ההפך מהקדש. נקרא לזה... לא יודע מה אני קורא לזה. מה? כן, הקדש פסול. כן. הקדש התלונה. וואקף. אוקיי. מה פירוש של הוואקף?
הקדש.
עצור. מה באמת פירוש? מה? של המוסלמים. כן. אוקיי. אז זה סביר מאוד שכמו שאפשר להקדיש לנמוך. כן? להפך מגבור. אז לא. כן? נזכרה שלא נצלה. זאת אמירה חשובה. לפני כמה שנים זה היה הלכה במייסר. קצת הלכה למייסר, חלק או חלק קטן משאלת העבודה זרה שהסתובבה על גבי הראשים של נשים טובות בישראל. אתם לא כל כך צעירים, צריכים לזכור את הלג בעומר לפני כמה שנים, זה היה הרבה שנים. הלג בעומר הגדול לפני 6 שנים. כששרפו את כל החיות בבני ברק במדורות, לא נספו כל כך טוב, זה לא... זה גם השאיר ריח רע מאוד בבני ברק הרבה זמן, השאיר ריח רע בבני ברק בסביבות אחרות גם. לא, בכל רגע סוף של מה אומר. אוקיי, אז אני לא פתרה את הבעיה. עכשיו אנחנו לומדים היום תוספות של לבנה, התשובה של הגמרא איך להכשיר סכין שיש בו שמנונית של איסוס נבלה בתוך הסכין, כתוב בגמרא מפורש פה איך מכשירים אותו על ידי הילי ליבון. טוב, קצת רקע, כולנו יודעים, יש שני סוגים, יש שני דרכים איך להכשיר כלי, ליבון והגלה. למה? למה רק שתי דרכים אלו? איפה זה בא? פסוק, בתורה, כן? זה נקרא גאולי מדיין, כל אשר בובש, כל אשר בבאש, וכל אשר יבוא במים, יביאו במים. אש ברור זה אש, מים זה לא כך ברור, לא כתוב מים חמים שם. אז, ויש שם שני לימודים קצת סותרים, אחד זה שצריכים תפילה במים קרים, ועוד, חוץ מזה, צריכים מים חמים בשביל העגלה. אז, בכל מקרה זה המקור, יש שני סוגים של הכשר, הגלה וליבה. הגלה זה במים וליבה זה באש. מה שכולם יודעים, אז אולי אנחנו נגיד משהו קצת אחר, אבל לא בטוח שנגיד משהו אחר, אבל אם לא יודעים את הפשוט, אז אי אפשר אחר כך להגיד את החידוש. מה ההבדל בין הגלה לבין ליבון? יסודית, מה ההבדל בין זה? אתה יכול להגיד שליבון זה יותר חם, אז זה יותר חם, הם חמים, הם ב-100 מעלות, אישהו ב-300, 400 מעלות, לא, זה ההבדל אחד. מה באמת ההבדל בין הגלה לבין ליבון, ההבדל היסודי? מה הגלה עושה? איך היא מכשירה את הכלי? יש לי כלי שבלוע מאיסור. ובשלים בו ותואמים את החזיר שהיה שם. אז אני מגיע אותך עכשיו, זה בסדר. כי מה קרה? המים מוציאים את התא מתוך המים, והם עכשיו לא בכלי. לכן יש שאלה שכולם שואלים וכולם דנים, וזה ברור שיש תשובה, אבל לא יודעים מה התשובה, שממציאים תשובה. אם האיסור יוצא מהכלי לתוך המים, אז איך זה עובד? כי מהמים הוא צריך לעשות אותך כלי. איך האיסור הגיע לכלי? גם כן מבישול במים חמים. אז כדי שמים חמים או חום מפליט ומבליע. אז למה שהוא רק יפליט ולא יבליע? אז הוא יוציא ויחזיר, יוציא ויחזיר. אז מה הוא אמר? זו שאלה באמת, באמת טובה. יש כל מיני תשובות. התשובה העקרונית, דבר שאנחנו נפגוש אותו בגמרא, ולכן אני מזכיר אותו. זה כלל שקשה קצת להבין את המציאות שלו, אבל זה נקרא מידו דוטוויד בפליטה, אז הוא לא בולה. העולם, חומרים, בגמרא שלנו זה יהיה הבשר של בית השחיטה, אבל אומרים את זה גם הכלים, הוא לא יכול לעשות דבר אחד. יש שם שוטר שאומר, טוב, עכשיו יוצאים. רק אחרי שמפסיקים להוציא, אז עכשיו מכניסים. הגמרא אומר את זה כדבר, לא יודע מה בדיוק המציאות, אבל טוב, אנחנו נדון בזה בשיעור הבא בזאת השם. התשובות המעשיות, זה נהוג הלוך על המייסר, זה שצריכים 60 במים כנגד האיסו. אז האיסו יוצא לתוך המים, אבל אז הוא בטל, זה לא יכול לחזור. או שזה יהיינו בן יום. בין בן יום זה רק איסו לכתחילה, אז זה יוצא, אבל כשאתה בולה מני בן יום, זה לא נסר, ולכן זה לא יסר. זה נגד הפסוק, נכון? כי הפסוק צריך הגלה, ומודר שם בבן יום, כי אם זה יהיה בן יום, זה מותר מדיורית. אוקיי, אז בסדר, יש שאלה. בכל מקרה זה ברור לכולם שהגלה מוציאה את האיסור וזורקת את זה לפח. מה ליבון עושה?
משמיד.
ליבון לא מוציא את האיסור לאוויר במקום מים ואז הוא מרחק בלה. ליבון פשוט שורק. אם אני לוקח, וזה דבר בכל פשוט, אם אני לוקח חתיכת בשר של נבלה ואני שורף אותו, אז מה הדין של האפר? האפר מותר. למה האפר מותר? לא מנה עכשיו, הוא דור איסורי אכילה. למה האפר מותר? כי זה לא בשר, זה עבר טרנספורמציה, זה חפץ אחר, וזה חם. האמת שזה מותר פעם לפני זה, כי זה אין רואי לאכילת כלב, אבל לא מדיני רואי לאכילת כלב. אפר זה פשוט לא בשר, זה פנים חדש לסבר לכאן, ולכן זה מותר. כל הנקבורין אף מן מותר, זה אפילו באיסורי ענה. כל שכן ביצורי אכילה. אז כאן יש דין, כנראה, אנחנו כולם מבינים שאני שורף את הטעם. הטעם הוא איסור, מולקולות של איסור קטנים. אבל אתה שורף אותם. כשהם יהיו חמים מאוד, אז הם פשוט לא קיימים. לא קיימים בתור המקור, או כבכלל, לא יודע, הולכים להיות אוויר, הולכים להיות משהו, אבל הם לא בשר. זה ההבדל מאוד מאוד יסודי, אחד משמיד ואחד מוציא, שם אותו במקום אחר, אחר כך צריכים לטלל אותו. זאת ההלכה הפשוטה. אז כתוב במורה כאן שסכינים, הדרך להכשיר אותם זה ידי ליבון. זה לא המקום היחיד, יש כמה גמרות, כן, העיקר הסוגיה המרוכזת של דיני הגלה וליבון נמצא איפה? כמותית, בפסחים. לכן גם, קצת מפתיע, אבל לכן גם המקום המרוכז של דיני הגלה וליבון בהלכה נמצא באור חיים ולא בירדה. טוב, זה אולי סביר, כי אנשים לא מכשירים כדי בדרך כלל. קנית חיים מגי, אבל פסח מכשירים כל הזמן. אז לכן היה צורך. מבחינה הלכתית צירופה זה לא המקום הנכון. המקום הנכון הוא, ויש שם גם סוגיה, זה באמת בזבחים. כי שם יש פרשה השנייה בתורה שעוסקת בזה, וזה מיגוק בשליפה או שבירה של כלים של קודשים. אם אתה מבשל, צריך לבשל, אתה מבשל קובן, חלקי הקובן שנאכלים, אתה מבשל אותם, אבל לקובן יש פג תוקף של דיני נותר. אז כשהקובן נהיה נותר, זאת השם אחרת אותו ולא נשאר, אבל הטעם, אבל הוא בכלים גם נהיה נותר. אז מה עושים? הכלים הם. צריכים, הפסוק אומר שגבי כלי חרס, אז יוטץ, מזה לומדים הלכה שכלי חרס אי אפשר להכשיר, כי אינה הוא יוצא מדופניו לעולם, זה דין מיוחד בכלי חרס, וכלים אחרים, וכלים אחרים, כלי שימוש, אז כתוב מרק שותף במים. המריקה זה הגלה. שותף במים זה משהו נוסף. אז יש גם סוגיה בגמרא כמובן שעוסקת בנושא הזה, זה באמת המקום כאילו התורה באמת התייחסה לזה. אבל למעשה אצלנו זה נמצא בהלכות פסח. בהרבה מקומות הגמרא זה מתסכל אותנו, זה מתסכל את הראשונים, אבל זה מובן קצת מבחינה מעשית, זה בעקבות רבי שכך כתב את המשנה, היא לא עוסקת ביסוד אלא במציאות. הדין הוא מה הדין של סכינים. אנחנו בצדק, אנחנו בגלל אין דבר כזה דין בסכינים. אני רוצה לדעת את הכלל שכבר כן כותבת. הפסוק כתב, דבר שישתמש בו באור צריכים ללבן, דבר שישתמש בו במים צריכים להגיד. לא מעניין אותי סכין, מעניין אותי מה עשיתם. אני לקח לא סכין, לקחתי, אני יודע, לקחתי קיסם שיניים והשתמשתי בו כדי לצלוד איזו חתיכה כזית של בשר על גבי המנגו, כי הייתי צריך לצאת ידי חובת מצוות מנגול, אבל אני צמחוני, כל היהודים הטובים היום. אבל אז בא מקובן כסף, אני אוכל מנגול של יום עצמות, אני אוכל רק כזית, אז אני לוקח כזעם שיניים ממתכת שאני ירשתי מאבות אבותיי, זה מכסף, זה מאוד יפה, יש אנשים כאלה, אני שם בו כזית של בשר לסודי, אז מה, איך מקשירים אותו? בליבוד, איפה כתוב בגמרא, איפה כתוב בפסוק שזה, זה לא נשאר כזעם שיניים, אבל מה אפשר לעשות? הגמרא בעקבות הברייתות המשניות, כי רבי כתב את כל המשנה ככה, כתב הלכות למעשיות והרבה פחות הלכות עקרוניות, אז כתוב מה הדין של סכין. אז בגלל זה יש גם תירוץ פשוט שרבנו תם יגיד, בין השם, בין חמת הירוסים של בן אדם, הוא שלא, סכינים גדולים, סכינים קטנים. כלומר, הוא פשוט, הוא יודע מה צריך להיות, הוא כופה את היסוד על המציאות. כאן כתוב שסכין זה בליבון. תוספות מביא שסכין הוא בהגמרא בפסחים אומר שאידי באידי, יש מחלוקת שם, בסוף כתוב אידי באידי ברותחין. שסכינים, אז בפסח מכשירים אותם ברותחין, כלומר בהגלה. אז יש סתירה. חוץ מזה תוספות יש לו תוספתא שכתוב שם מפורש שזה גם כן בליבון. השפודים, השכלות, הסכינים, מלמדם באום, ככה גם כתוב בתוספת של עבוד עצר. טוב, אז זאת השאלה, מה הדין של סכינים, האם מלמדים אותם או מגידים? אז אני צריך לקרוא את זה, אני צריך לראות כאן, יש לי דוד, צריך להיות כאן, יש לי יכול להגיד את השיר. אז יש כמה תירוצים. אנחנו רואים כל אחד בברד ונראה מה הולך. אומר רבינו תם, ויש לחלק בין חומץ משום דהתר בלד ובעניין זה ואחר מסוים עשר לבעזר וגד ההשתר בלד יהווה איסו מקום כך שעד ליהווה יתר ואחר אחד הרבש בקופה בחלק עם מסכת בעזר ובסך עם כמה רבה שלדחד את יהבדי לימח מלם הצוהי. תראו שרבינו תם, יש הבדל בין התר בלד ובין איסו בלד. אם דבר, כלומר, המציאות של סכינים זה שהם עולים על ידי האור או מים. הידי האור. ולכן בפסוק כתוב שצריכים לה... הפסוק בדולי מדיאר כתוב שצריכים ללבן, שצריכים ללבן אותה. אבא אמבה, הפסוק במדיאר נוסק באיסור ובאלה, גאולי עקום, זאת אומרת, מילות בפריחות, ומה בפסוקים זה בחמץ. חמץ זה תאיר ובאלה, כלומר, למרות שהחמץ נבלה בסכין על ידי האור, בכל זאת, הגלה מוריד. טוב, זה התאירות. אכן יש גם גם בבות הזמה, ואין נסתכל בו, אבל... לא מבינים את התאירות. לאור ההקדמה שהקדמתי, ההבדל זה הבדל של מציאות. כלומר, למה בדרך כלל, אותו, לא, לא מעט את המשפט הזה, צריכים להגיד אותו, למה הגלה לא מועילה בשביל כלים שהשתמשו במידי האור? מה לכאורה הסיבה? שכיוון שזה נכנס לידי האור, אז הוא נכנס עמוק יותר. כלומר, זה מציאות. ההנחה היא... הנחה תמודה צריכה להיות, שכל הדברים האלו הם מציאות. לא מדובר כאן בפטנט, אבל בראשון של השיעור הראשון שלנו השנה, הגולה בליבון זה לא מתאים, זו מציאות באמת. כמו מלחמה אז דיברנו, אני רציתי להסביר מה החקירה במשחית הזה מתאים או לא, אז אמרתי, מה המקרה קלאסי שזה או שהוא לא מתאים, רק מציאות? אמרתי מלחמה, יש דם. דם זה אסור, נמצא בתוך הבשר. איך מתאים את הבשר? לא מתאים את הבשר. שואבים את הדם החוץ, זה מה זה בשר מותר. זה מה שכל אימא שפעם מלכה בשר, כלומר, סבתא, טוב, זה כבר סבתא רבה, שמלכה בשר זה מה שמאמינה, ובצדק, היא אישה טובה, היא מבינה טוב מאוד. אני רק עושה קצת חוק בזה, כי כמה אמרתי לכם, אני אשאר רבה מה שגם בדיח הזמן, אבל זה פשוט, אדם אחד לא חושב ככה. אז הגאלה, אתה שואב את הדם החוץ, למה זה לא מועיל פשוט כדי שישו הם מאור? אם אתה מוציא בחוץ, אז מה הבעיה? חייבים להבין שזה לא מוציא. ואם זה לא מוציא, אז מה זה אכפת אם את הרב לא איסור אבל? זה שם. לא, אז האור, כשהוא עובד על הרב, אבל עשוי יותר. לא יכול להיות, כמו זה מציאות. אז לא מבינים את התיאות. טוב, הגמרה היא גמרה מפורשת. כמה זה גמרה מפורשת, אז למה לתוספות יש? לא, למה גם את הרב צריך להמציא את זה? זה גמרה מפורשת בבדה זו. יש נקודה, יש סיבה אמיתית למה זו שיטת רבינו תם ולא דבר פשוט. ויש... ויש סיבה שהיא מעשית, כי זה יגוע במחלוקת ראשונים, אבל זה לא תרץ פשוט. למה הרבי נתן אמר, אני אומר ככה, והדבר הזה נמצא בבדה זרה. ויש שנים שחוקים על עצם החילוק, כלומר, כל מי שאומר את ערוץ אחר. כי זה לא גמרה בבדה זרה, זה יש שם שיחה מסוימת. ורבה שהיא אמר אצל רבי, אם אני זוכר נכון, כן, והגמרא ממשיכה, וזה לא ברור שזה עומד הסוף, כן? הסברה קיימת בעודה זרה, ואם זה באמת הפסק הסופי, קוראים את הסוגיה שם, זה לא ככה. לא בשאר, שם הנושא הוא קודשים. אז הנושא הוא קורבן שנתבשל, שנצלה על סכין, כן? אז יש לו, אז הוא גרור. ברוב השאר, אומרת רמי לי רב אמרם לרב ששת נא נשקודם ואסקל המלאבנם באור ועצנן גבי קודשי משקוד ואסקל המגילן וחמד. אז הוא לא כתוב שם סכין, כתוב שם שקודם. אז יש סתירה, אחד בקודשי ואחד כללי. אז המלא אמרם ברי, מה העניין קודשי מייצי גלו ליעקב? פחי תאיר הבאלה, הטה ואיסור הבאלה. אז הששת אמר לו, אין סתירה. באיסור הבאלה, אז צריכים ליבוד, אבל בקודשים, השפודים, אז התאיר הבאלה, ולכן אין קושה. אמר רבא, סוף סוף, כי כפלת איסור הכפלת. רבא לא קיבל את התשובה. רבא אומר, אני לא מבין, אז מה זה התאיר הבאלה? אבל כנראה, העגלה לא מוציא. אז נשאר שם קודשים בפנים. ובזמן הפליטה, כלומר בזמן השימוש החוזר, שזה אחרי שלושה ימים, אחרי יום וחצי של הבאת הקורבן, אז עכשיו זה איסור, בזמנו זה היה, כמו רבא הבין, הוא לא עכשיו, הוא הבין, זה תאיר הבאלה, אז קל מאוד להכשיר, כי זה היתר. כלומר, לא צריכים להכשיר, הוא אומר, אז אכפת לי שזה היתר, אבל עכשיו זה איסור. ואתה כנראה לא רוצה את הרב עומד, הוא מעשי פה, הוא אומר, אתה לא רוצה את זה, עדיין שם. אז עכשיו זה איסור. אין רבא ממשיך, אבל רבא שאמר את הספרה. ובינותם היה צריך לעשות בשמו של רבא שכתב אשי בפסחים דרש ליבוד בסכינים של פסח. אז בינתיים, אז כנראה שרבא שלא קיבל את תשובת עצמו. אולי הוא חזר בו בגלל מה שרבא שאל. אז הספרות אומר, הבטעם אומר, לא, לא, לא נכון. זו סוגיה עמוקה שם, הרבה באפשרויות. בסוף כתוב, כאילו מסקנה, אידי ואידי ברוחים, ורבא שכן מסכים, משהו בכל זאת היה מדבר, היא החמיר על עצמו. כידוע, זה המקור, דרך כלל, זאת הסוגיה, הסוגיה הזאת המתחתת, וזה. תפלמת. רואים בסוגיה הזאת כבר, בגמרא, זה המקור ההתחלה של העצמנות של פסח. זה סוגיה שרואים שם, וזה דוגמה אחת, אבל יש כמה דוגמאות שאלה, שזה לא היה לגב הלכתי, פשוט ישבו, הסתכלו לחמץ, ורבא שיאמר, צריכים לשרוף אותו, צריכים להעביר את זה אני יודע, לעצור. אמרו לו, מה פתאום, זה הגול, זה בסדר, בוא נעשה עוד קצת. בגמרא עצמה גם הלכה למה יסד, בנו חומות אגבי חומות. חמץ עשו במשהו, למה? כי אם עשו חמץ במשהו, למרות שזה בכל הכלים זה בטל בשישה. הסוגיה היא זה משם, לפעמים כתוב בעיתונות או איזה אישים בברכים, אומרים שאנחנו יודעים שפסח זה מלוך הקל. קשה, אבל נשים, בגלל שהן לא יכולות ללמוד, אז הם ימציאו כל מיני חומות, זה נכון. אבל המקור של הנשים זה סוגיה מפורשת בפסחים. אז ככה תוספות מסביר את הרש"י. כל מיני תוספות רוצה להגיד, אז זה חידוש, כי בגמרא זה לא כתוב בהסכמה. זאת אומרת, אתה אמר, לא, לא, זאת אמת. אז זה א', ב', בכל זאת חוקים, כמה אחרי שנשתכנע, הוא צודק. הגמרא בעבודה זרה אומר שהתה לבלה על ידי האש, עוד לא הבנו את הספרה, אבל רבה שאלה שאלה טובה, אבל בסדר, הדין הוא נכון. אפשר להגעיל, למרות שהבליעה הייתה על ידי האש, אפשר להפליט על ידי הידירות. אפשר, זה עובד, לא יודע למה, אבל זה עובד. ועדיין ראשונים חולקים הלוך אל המייסף על התירוץ של רבי נותן, ספציפית להסביר את הגמרא בפסחים. למה? על הגמרא בעבודה זרה אומר שהתה לבלה, אז מספיק עגלה. אז יש עוד נקודה, מה עוד נקודה? לא כתוב בתוספות. תוספות לא הסביר למה יש עוד תירוץ. אפילו בן אותם הביא עוד תירוץ, כאשר בן אותם לא הסתבך על התירוץ של עצמו. אז משהו, מה עוד לא בסדר עם התירוץ הזה? השאלה היא אם חמץ הוא התה לבלה או איסור לבלה. בקיצור, נושא של פסחים, אבל זה חשוב להבנתנו. כך שהגמרא אומרת שזה התה לבלה. בשום מקום לא כתוב בגמרא שחמץ זה היתר לבל. רבי נתן הסביר, סתם גמרא שאומר, אם דיבי דיברות אתכם, אז ככה הוא הסביר. מה ההבדל בין קודשי ובין נותר, בין איסור נותר, לבין, כמו קודשי ונותר, לבין איסור של חמץ וחמץ? אותו דבר, זה היתר, מתי שהחמץ נבלע, זה היה כל השנה, הוא היה מותר. עכשיו יש עוד דוגמה, מה זה עוד דוגמה של היתר לבל? וזה כן כבר מפורשת, אבל בהקשר אחר לחלוטין. ואז בחלוטין, באיזה הקשר? דין אחר. נת בר נת. נת בר נת זה נותן טעם, בר נותן טעם. אם אני נותן טעם ממשהו, נאסר. אבל נת בר נת זה שאני בישלתי בכלי. אני בישלתי בו חלב. אז עכשיו הכלי בולע חלב. טעם כעיקר. אחר כך אתה מבשל בכלי הזה, אתה מבשל דגים. דגים עם פר. לפי התיאוריה המציאותית, אז הטעם של החלב שנמצא, אני צריך לתפוך, הכלי היה בלע בשר. עכשיו אני מבשל בו דגים, אז הטעם של הבשר שבכלי נכנס לדגים. זאת אומרת שאסור להשתמש בכלים, למה יש לנו שני כלים בבית? אסור להשתמש בכלים שרים בשביל חלב, כאן יש משהו בשביל פר. לפי התיאוריה, אז עכשיו הדג הוא פלשק, כי יש בו בשר. אז אם אפשר לשים על הדג חמא. או מה שנקרא בגמרא, קוטח. אז הגמרא אומרת, דגים שעלו בקיירה, מותר לאכול מקוטח. ולפי הפשט של רוב הראשונים, והפסק של מחבר, לא הפסק של הרמ"ן, אז נגד, האשכנזים לא סומכים על ההיתר הזה, זה אומר שאפשר, שאין בעיה. למה? זה נקרא נת בר נת, חסר כמילה, נת בר נת דהתירה. כלומר, הטעם עבר שתי קפיצות, בשר בתוך הכלי, מהכלי לדג, והוא עדיין היתר, ועכשיו אתה מוסיף בו חלב, לא נאסר. אם היית מבשל בסיר שלנו חלב, אז הוא היה נאסר. נת בנת דאיסורה אסור. ובטח, אם היית מבשל בכלי שהוא נבלה, ואתה מבשל בו משהו ועוד משהו ועוד משהו, נת בנת 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 בנת, אז זה תמיד אסור. גם נת בנת, גם הנכד של הנת. אבל נד ונד תתר זה מותר. אז בשר פחד, בשר פחד. ואני מבין, הבשר מותר, ברור שבשר מותר. וחלב מותר, רק צירופה מסור. אז אם יש לי בשר שעבר פעמיים, הוא כבר לא יצטרף לחלב. השאלה שלנו זה לגבי חמץ. מה ההבדל בין חמץ לבין אחרים, כן?
לא
שהוא ישן?
לא, זה לא הסיבה.
אם הייתי מקפיא אותו טוב מאוד?
זה לא הסיבה.
בסדר, אז כמו זאת הוא ישן, כי זה לא פיזיק. כי בהתחלה דיבר את הפיזיק. החמץ לא השתנה. בשר החלב זה משתנה, אבל נותר לא משתנה. זה דין בשם. כלומר, האיסור, זה תנה עכשיו, אבל נותר לא סובר ככה. רוב הוא שלא סובר ככה. אבל השאלה זה איך להגדיר בדיוק מה זה היתר הבא. כלומר, האם בנותר, אז האיסור של נותר זה נותר. שני איסור זה נותר. לפני שהוא בן יום וחצי, זה לא מציאות של נותר. נותר זה מציאות הלכתית, אבל השם לא קיים. בשר החלב זה בטח ככה. השם של איסור בשר החלב הוא, לפעמים זה קורה, בשר החלב. אז בשר איננו בשר החלב, וחלב איננו בשר החלב. אז חייבים לעשות משהו. אבל חמץ, אוקיי, זאת השאלה. חמץ הוא איסור לא תלוי, וזה באמת הסיבה שאומרים את ההבדל הזה, אבל הנקודה שאמרת. השאלה, זה לא ש... זה לא בגלל שהזמן עובר. אפשר להגיד ישן, נותר, חדש, משהו כזה, אלא זה אותו חמץ. מה שהשתנה זה הלוח, לא החמץ משתנה. החמץ הוא חמץ, השם של האיסור חמץ הוא חמץ. זה חמץ גם לפני כן, רק שחמץ איננו אסור. מה שמתחדש כאן זה לא שם של החמצה, אלא האיסור של החמצה. מה שמותר היום, אסור מחר. דרך אגב, זה נקודה מאוד מאוד חשובה לגבי חמץ, כי הרבה דברים תלויים בכך, רובם דרבנן, אבל גם מדאורייתא, כלומר, חמץ שונה מכל איסור אחר שבתורה. יש דברים רעים בתורה, ויש דברים טובים בתורה. כאן יש דבר שהוא מצוין היום, ולא טוב מחר. אז נותר הוא לא כך. הסיבה שהתורה מתנגדת לנותר, זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא שינה את דתו יום אחר, כמו שבחמץ. אתמול אהבתי, היום אני לא. זה בגלל ש... לא, אני תמיד שונא נותר, אבל אתה לא היית נותר. כשבור הוא לא אוהב בשר ישר. כן? אבל החמץ, ההתייחסות של ההלכה לחמץ משתנה. השאלה אם זה נקרא תאב הבולה או איסור הבולה. כלומר, השאלה היא, וזה קצת, אנחנו ננסה להגיד קצת פשט, אבל אני לא יודע אם ננסה. השאלה היא, אנחנו לא יודעים עדיין מה הספרה של תאב הבולה, אז אי אפשר לדעת מה צריך את הגדרה. אבל ננסה. השאלה היא האם צריך להיות ששם, השם של החפץ מתחדש בעתיד, או מספיק שהאיסור מתחדש בעתיד. Okay? אז יש ראשונים שמנסים להוכיח, יש ראשונים שאומרים פרועש, הרמב"ן בפסחים, והרמב"ם תהיה בעיה, אני אזכיר את הבעיה בקיצור, מה שיטת הרמב"ם, שאומרים שחמץ זה איסור הבעל. מה דווקא מן המעשי החשוב ביותר של חמץ, היותו חמץ יותר הבעל ולא איסור הבעל? זה פחות על ידי ביטוי היום. פשוט אתם לא שמים לב, כי אתם סוכנו על רבנות בעיניים עצומות. אבל יש איזה נפקמינה עצום, שהאם חמץ בפסח, אז מה שיעור ביטולו? הוא לא בטל. חמץ פסח עשו במשהו. לפני הפסח, אם חמץ זה היתר הבעלה, אז האחרונים המציאו היתר שהוא בטל. יש איזה השלכות אדירות, סך הכל משהו זה מעט מאוד, כן? קשה לחיות עם איסור משהו בזמן הזה שיש כל מיני דברים. תעשייה, בבית הייתי יכול לחיות עם זה. אל תכניס חמץ, זה שום דבר. אבל היום, לדעי המכונה שהמציאה את זה, ושמציאה את זה פעם היה בו חמץ, אז תמיד יש איזשהו משהו פה, אבל אנחנו סומכים על ביטול. השאלה עם ביטול לפני הפסח מועיל. זה היתר, אם חמץ איסור הבעלה זה לא מועיל, אבל היתר זה מאוד מקובל לאנשים שמחמירים בדברים אחרים. זה אולי בסדר, כי אתה רק צריך קצת סניף להיתר, אבל מצד שני זה גם אומר שאולי לא כדאי להחמיר. יש יהודים שלא שותים מים בפסח. כי הם חוששים לחמץ שהשקצים בטבריה זורקים לתוך הכנרת. אז מה הם עושים? קשה מאוד ללכת שבעה ימים בלי מים. ולא סומכים על סמבר או דטו, כאן שם אין בדיוק איך שם. בטח לא סומכים על מיידן, שברור שזורקים חפץ גם לתוך העצק והמעיין שלהם. אז מה עושים? ממלאים חביות לפני פסח, זה מה שהם עושים, פשוט פותחים ברז, אני לא יודע אם יש אמן חבית, אז לא צריכים אמבטיה הזה של שבעת ימים. אז מלאים את אמבטיה במים. אז הוא כותב. זה אצלך, אבל לא, 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 לא מביאים, לא מביאים מים בפסח, בפסח זה לא בטל. זה דווקא בגלל החלמייסה בחמץ. חמץ, יש שאלה כזאת אם היתר רבל יזור. בן אדם לא חשב על זה. בן אדם אומר, כתוב שקדשי זה היתר רבל ושאר בהגלה ולכן. טוב, עכשיו הספרה. מה, אוקיי, זה גמרה. אין לי שאלות הרבה בטל. אני שואל על רבשי. מה בגלל שהיתר רבל בלעתי בשר חטאת שהוא היתר, אז אחרי לילה ביום, אז והגלתי אותו, אז עכשיו זה לא נעשה. למה? אמרנו שהגלה לא מוציאה את הטעם, הגלה לא מצליחה פיזית להוציא את הטעם הבלוע על ידי האור. זה לא מוציא, לא מוציא, בפעם הבאה שתשתמש בו זה יצא אז. נו, אתה אוכל נותר. מה סברת החילוק הזה בין היתר רבל לבין איסור רבל? יש שתי תשובות. אחת פשוטה, אבל לא תחשבו עליו, ואחת מסובכת, אבל תגידו לבד, כל אחד, נצטרך להגיד את זה, לפחות שני שליש, ורק הפטש האחרון, זה צריך קצת קצת. מה יכול להיות, מה ההבדל בין היתר רבל לבין איסור רבל? מה ההבדל המציאותי, שאחר כך נבנה על זה, על זה, על זה דבר. אבל ברגע שביותר עבד ביסור עבד, אז אני אומר, טוב, יש רק הבדל אחד. אם יש לי חמץ, הוא עכשיו היתר, לא היתר עוד, הוא היתר. אני מסתכל, אני, יש כאן פת לחם, ויש כאן לידו חזיר. זה היתר נמצא וזה איסור הנמצא. ועכשיו זה פסח. אז יש איזשהו כלל מכל כללי התורה באיסור והיתר. יש הבדל ביניהם. את זה זרקתי לתוך המרק, ואת זה זרקתי לתוך המרק. האמת היא שחמץ יותר חמור, בלי הדר הבנה. מדיום הייתה. יש הבדל, זה בטל ברוב, זה בטל ברוב, זה בשיש, זה בשיש, זה בשיש, זה בשיש, זה בשיש, יכול להיות שיהיה הבדל, בגלל שלפני יומיים זה היה מותר, ולכן מה? לא יכול להיות. מה ההבדל בין היתר הבנה לבין איסור הבנה? טוב, אז אנחנו רוצים לסגת. למה טעם אסור? למה אם אני מבשר בו, בוא נהיה מציאותים. תנסה פעם להסביר לגוי למה אתה לא משתמש בכלים שהשתמשו בהם לפני כן באיסור. אז זה לא שהוא יצא. כיוון שאתה נמאס לראש שלו, אז אתה תצחק לפני שאתה מדבר איתו. אתה תסביר לו, פעם התבשל כאן חזיר, ועכשיו יש חזירים בתוך הסיסה. אני חושב שעוד פעם החזירים האלה יוצאים ב... אני חושב שזה אובססיה, בעיקר, נגיד ככה. תנסה להסביר את זה לפסיכולוג. זה כבר. זה חלק מהאובססיה של היהודים, שהם חושבים שאיסורים מסתובבים להם בתוך הקירות. כן? קטנים כאלה. יש דברים שנדבקים לך בראש, כשהייתי ילד, לא יודע באיזה גיל, בסתם 5 או 6, אז המציאו את החשמל, פחות או יותר. המציאו את הצורך להסביר דברים מסובכים לילדים, זאת האמת. אז היה לי קומץ שהסביר מה זה חשמל, זה הראה איכות. אתם, אני חושב כך, זה פשוט, לא לי, אומרים חוד, ויש שם יצורים קטנים שרצים מהם עוד בתום החוד, ומדיקים את האור. ככה הסבירו, קוראים להם אלקטרונים, אבל אלקטרונים זה כמו מומנים, זה קטנים כאלה. היו להם אפילו פנים, מחייכים. ככה אני חושב, אתה שווה. זה גם עוזר, טוב, זה פתר לי בעיות יחדיות. אז טעם כאי כזה גזירת הכתוב. עכשיו, זה בנוי על מציאות מסוימת, כן? איך אני יודע שזה בנוי על מציאות? הכי טוב היה להגיד, גזירת הכתוב בגמרא. דיינו שהתורה אסרה כלים שבונו בהם איסור. אבל זה לא נכון. איך אני יודע שזה לא נכון? כי יש הלכה שאנחנו תמיד שוכחים אותה. כי קשה מאוד ליישם אותה, אבל זה משנה, אם היינו מיישמים אותה, זה משנה לחלוטין. הגמרא אומרת שבסופו של דבר, אם יש לך גוי שאתה סובך עליו, צריך להיות מסיך לפיתומה, והוא צריך להיות ממש ענין טעם, לא אדם גס, אני לוקח איזשהו שף, שף צרפתי, אז לא צריכים שישים, לא צריכים שום דבר. מה זה שישים? איך הוא כתוב בתורה שישים? שום דבר. כפי לרמה, אומרים לו לטעום. אם הוא טועם את האיסור, זה אסור. לא טועם את האיסור, זה מותר כי זה בטל. אי, זה רק היה 50. טוב, רק כתוב ששישים בבטל ולא 50, זה מציאות. אז תלוי בחוזק של הטעם. יש דברים שבטלים ב-30, יש דברים שאולי גם ב-60 לא בטלים. חזר, סיכלו את זה, אתה יכול לסמוך ל-60, זה בטח לחומר. גדול מאוד, שם כמעט 90% מהדברים, בטח פחות מזה. אבל למייס, הלכה למייס, סומכים על כפי לרמה, מה זה אומר? שמה זה מציאות? צריך שיהיה באוכל שאני אוכל אחר כך, שיהיה בזה טעם. כל מה שאנחנו בונים ביורדיה, זה כללים איפה שאין כפי לרמה. או שאי אפשר למצוא כפי לרמה, או שלא סומכים עליו, כי צריך למסכת איתומו, כי אחרת הוא ישקר לנו, אז בסדר, זה לא כל כך מעשי, אבל בעיקרון זה עדיין נכון. אז באמת מציאות, אבל גם המציאות זה אתה כתוב. כי בכל זאת, התורה אסרה חזירים, וטעם של חזיר, זה לא חזיר. אז אנחנו חכמים קצת, וזה לא נורא שחושבים ככה, אבל הלכה לא צריכה להסכים. אנחנו חושבים הלכה, וזה אתה כתוב, שמה שהתורה אמרה, מה זה טעם? באמת, מה זה טעם? איך יש, איך יכול להיות שבמשהו, שאני אוכל, שתבשל בסיר, שתנחם, שתבשל באיסו, איך יכול להיות שיש בו טעם איסו? מה זה הטעם שאני טועם? יש לי לחם, נאפה ותנור, ואני טועם את החזיר. מה אני טועם? חזיר, איך זה? טעם זה מלוקיולים קטנים, כן? זה חתיכות חזיר קטנים. זה באמת נכון, אני באמת חושב שזה נכון, אין לי ספק שזה נכון, זה לא פילי פלוי, כן? אנחנו מטריאליסטים, יודעים שאם יש טעם, זה בגלל שיש שם, אם יעשו בדיקה, לא יודע, מיקרוסקופ או משהו, אז ימצאו שם חתיכות קטנות של בשר, מאוד מאוד קטנות, אבל חלבונים יש שם שהם לא מנה, שהם לא מנה צומח. אלא שמה? אם לא הייתה גזרת הכתוב, אז מה הייתי אומר? אז מה? זה עדיין לא חזיר, לא רואים אותם, אי אפשר לראות אותם, זה בכל זאת, זה לא קיים. אז יש טעם, על פי דין, טעם זה לא בעין, זה החילוק היסודי של יום הדין, יש בעין ויש טעם. זה שבכיתה שלי, בכימיה תזונתית, אומרים לי שטעם זה בעין קטן, יפה מאוד, הסבירו משהו, אבל פידין זה לא נכון, כי זה לא קטן, זה יותר קטן מקטן. לא נראה, לא נבחן, אז הוא לא קיים. אלא התורה אסרה טעם כעיקר, אז זה איסור חדש. יש חקירה גדולה מאוד, שמאוד מאוד חשוב, לא ניכנס לו, מה זה בדיוק הפירוש של טעם כעיקר. אבל לפי שני הצדדים, זה עדיין, זה אתה כתוב, זה חידוש. התורה אמרה שכיוון שיש טעם, אז זה עוזר כמו חזיר. זה מזכיר לך. זה איך הלכו. זה מזכיר לך את החזיר, אז החזיר נוכח, למרות שהוא לא נוכח בזה. אתה לא אוכל חזיר, אתה אוכל לחם. אבל כיוון שיש טעם, אז זה עשו. מה חקירה? חקירה הוא אם הטעם הוא באמת, התורה עשרה שריל, או בעצם הסכימה עם הכיתה שלי ובכימיה. התורה עשרה כחידוש את השריל הקטן שלה בעין אמיתי. או שהתורה אסרה טעם, כלומר אוכל שיש בו טעם של חזיר, זה מה שהסבתא בטח הייתה אומרת. אם יש איזה טעם של חזיר וריח של חזיר, אז החזיר למרות שזה גדל בארץ, כן? זו התגובה האינסטינקטית שלי כשהתחילו להמציא כל מיני דברים שהם הטעם של איסו בשביל היהודים. אפשר לקנות כל מיני מאכלים מלאכותיים שיש להם טעם של צ'יזברגר, אבל בלי הצ'יז. זאת אומרת, תראה, נשית, אם יש איזה טעם של חזיר, אני לא מעוניין לאכול. אז הפידין זה מה שהתורה אמרה. טעם כעיקר, הדבר שיש לו טעם, כלומר, טעם צריך לבוא משם, זה לא מה שמעתי עכשיו מלאכותי. אבל אם יש לי חתיכת לחם, והטעם שלו לא בא מן האדמה, אלא בא מהחזיר, קצת טעם אפילו, אז יש לו דין. בכל מקרה, זה לא לאכול את הבעין עצמו, לכן זה החקירה כרגע היא לא חשובה. התורה המציאה, טעם כעיקר, דרך אגב, איפה זה נלמד? כך לפי הגמרא, זה לא כל כך מצטרך לחלק, אבל מה? זה נומד מנזיר, כתוב משרת. התורה אסרה יין, וכתוב שם את המילה משרת. מה זה משרת? אז משם הגמרא אומרת, מכאן שטעם כעיקר בדיוראית, מן התורה. זאת אומרת, לא כפי הגמרא, טעם כעיקר מן התורה. אנחנו מיד לחלק, זה לא פשוט, אבל זה כן, זה המקום. אז עכשיו, מה כל הקדמה הזאת? יש לי כלי, יש לי סכין, הוא בלוע מחמץ. אבל החמץ הוא מותר עדיין, מדובר בפורים. עכשיו, כשיבוא פסח, משהו מאוד מאוד נפלא קורה, החמץ הופך מהתר לאיסור. הסברה של התר רבלה אומר שהחמץ הזה, שהוא לא חפץ של חמץ, הוא טעם של חמץ, אז איסור לא חל עליו. זה גם היתר רבלה ואיסור רבלה. איסור רבלה, אז הוא היה אסור, ואחר כך נבלע, אז הוא נשאר אסור. היתר רבלה, בלעתי היתר, השאלה, יודלת של פה, יודלת של ניסן צריך לאסור אותו. אז בתור התורה של חמץ נעשה, האם זה חפץ של חמץ שנעשה? עכשיו התשובה היא כן, דבר שבלה חמץ בפסח אתה לא יכול לשמש בו, אבל אם אתה מגעיל אותו, טוב, זה הקונט ש... שלא חושב, אבל זה ברור, צריכים להגיד שהגלה עושה פעולה לחמץ הבלוע, הוא מוריד אותו דרגה, או מחליש אותו, זו המילה שאנחנו נמשים בו, מחליש אותו מספיק שלא יכול לחול עליו שם איסור. ברור שאם היה לי חפץ בעין, והייתי שוטף אותו במים, מבשל אותו 10 שעות, ככה שהוא נראה כ... לא יודע מה, כזכר לחורבן, אבל הוא היה נסק, פסח מתחיל, כבר הוא עשה חמץ. אבל כאן אין לי בעין של חמץ, יש לי... טעם של חמץ, טעם כאיקו, נכון? טעם כאיקו, אז טעם כן נעשה. אז עכשיו הביטוי, עכשיו אני אומר לכם את הביטוי, הביטוי הקסם של האחרונים, טעם קודש. ההגלה מכנישה, ההגלה בדרך כלל מתירה. בדבר שנבלע עיני האור, לא מצליח להוציא את הכל. אבל הוא עושה משהו, הוא מבשל אותו, כן, הוא עושה הרבה דברים, הוא מוציא, עוד מעט אני אשאל מה הוא באמת עושה, אבל בשביל האחרונים לא צריכים לשאול. ההגלה פועלת כאן. מה שנשאר אחרי הגלה הוא לא טעם כעיקר, אלא שרי טעם כעיקר, או טעם קודש כעיקר. זה עושה. אבל רבה שימר, הוא לא נאסר. הוא לא הופך להיות חצו של איסור. הוא כל כך, הוא שתי דרגות מרוחק בין המקום. הוא רק טעם, טעם זה אומר זיכרון, קשר, גשר, הוא רק טעם של חפצר, וגם הוא גם לא הטעם המקורי של, של החפצר, הוא טעם שעבר איזושהי טרנספורמציה, הוא קלש, אז טעם קולש של חפצר לא נעשה, טעם קולש של איסור אסור, אבל טעם קולש של היתר לא נעשה בשעה שהאיסור אמור להתחיל. ובקודשים, נגמר היום בלילה או השני ימים בלילה, אז עכשיו הגיע שקיעת החמה של היום השני, ואז כל מה שהיה קורבן נהפך להיות נותר, אבל הדבר הזה, הטעם קולש של, של הקורבן, לא הופך להיות נותר. אותו דבר אפשר להגיד גם בחמץ. זאת הסברה המקובלת. עכשיו ננסה, כל אחד מכיר את זה. טעם קולש של היתר לא חלב איסור. יש הבדל בכל אותו כולה בין לשמור על, על מעמד לבין לקבל מעמד חדש. כן? אז אם דבר היה אסור, והוא קולש, הוא מתחלש, 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 בסדר, הוא עדיין, המצב נשאר. אבל שאני אכנס למצב חדש, זה דורש זהות יותר גרורה. אז, אז לא, אז כמו שאני אומר, יש מישהו, אני יודע, הוא... הוא אמלקי, אבל אחרי זה הוא עשה, לא יודע מה, הוא קלש, השלו אותו קצת, והוא הלך ללמוד, הוא עבר בגיל אחד במקום אחר, והוא רק הבן שלו, זה אחרי שתי דורות, אבל הוא עדיין אמלקי. אז בא מישהו שהוא רוצה להצטרף לאמלק, הוא רוצה להתגייר לאמלק, אבל לא לאמלק, אמלק כבר אינה, הוא רק רוצה להצטרף לאוניברסיטה שנקרא השם אמלק, שהוא הבן של אמלקי, אז אולי זה לא מועיל. יש הבדל בין לשמור על הישן לבין ליצור דבר חדש, זה הבדל בסיסי. אז טעם קודש שומר על הזיקה למקור, טעם קודש כעיקר, אבל טעם קודש לא יכול לקבל מעמד חדש. עכשיו זה מסביר למה זה כל כך חשוב, לדעת על השאלה, אם חמצו, היתר אבל לא איסור אבל, כי איך הסברנו, מה ההבדל בין חמץ לבין אותם? שני הדברים זה היתר, עכשיו זה איסור. זה לא בגלל שהוא היתר. אתה לא יכול לתת לו, לטעם קודש, אתה לא יכול לתת זהות חדשה. אז כאן יש מקום, טוב מאוד להגיד שחמץ שלם, אם מי נותר, שם נותר צריך לחול עליו. אבל בחמץ שום דבר לא צריך לחול עליו. הוא היה חמץ לפני כן, הוא היה טעם של חמץ לפני כן, הוא טעם קודש של חמץ לפני כן. טעם קודש של חמץ, הוא חמץ. שאומרים על המצב. השאלה אם איסור יכול לחול עליו. איסור זה לא... שאל אתם. איסור זה לא לתת לו דין חדש. הדין תמיד קיים. אסור לאכול. זה ניסוח של האחרונים. מה הדין של חמץ? אסור כל השנה. אסור כל הזמן לאכול חמץ ופסח. זה נשמע מצחית, אבל זה בספרים, ככה זה כתוב באמת. יש עוד דין, ששם לא מופיע הביטוי הזה, אבל זה מאוד מאוד דומה, ודווקא מינו גם כן בחמץ. יש עוד דין שתלוי בכך שהיום אתה, היום אתה במצב אחד, מחר אתה במצב אחר. צריכים ראש מאוד מעובד כדי... זה לא בקיאות, נכון? אני חושב שאתם מכירים את הדין הזה, שמעתם עליו, אבל איך לחפשים דין רק לפי הצורה? אני רוצה דין ש... בגלל שהמצב הזה היום ככה, מחר אחרת, לכן הדין הוא שונה מדברים שהם הם, הם, הם אותו דבר כל הזמן.
נדבר לאחר
זמן?
לא, לא. גם, אבל לא. בחמץ, אנחנו כמינו בחמץ. דבר שיש למטירין אינו בוטל. דברים בטלים בשישים, כן? דבר שיש למטירין, דבר שאפשר להטיר... טוב, אני לא יכול להגיד בדיוק מה הניסוח, כי זה אפילו במחלוקת. דבר שיש לו בתיר, אז הוא אפילו באלף לא בטל. אז השאלה אם חמץ הוא דבר שיש לו מתיר או לא. רב הפוסק שחמץ הוא כן דבר שיש לו מתיר. ולכן זאת הסיבה שהוא לא בטל. ויש ראשונים שחוקים עם חמץ, זה לא דבר שיש לו מתיר. אני לא מתיר את האיסור. אנחנו דיברנו, אבל אם אני אוסר, אני לא מתיר את האיסור. האיסור הוא תמיד. רק שהאיסור היה אסור לאכול חמץ בפסח. שום דבר לא משנה פה. החפצה הזה אסור לאכול אותו בפסח. נחכה לפסח הבא, אז יהיה אסור לאכול. אז גם באמצע השנה אסור לאכול אותו בפסח. לכן זה לא דבר שיש למתירים, זה לא כמו נדר, זה דוגמה דבר שיש למתירים. דבר שאפשר לקחת את האיסור ולסלק אותו. זה דבר שיש למתירים. זה אותו שאלה. משם מופיע הניסור. שחמץ הוא... אין לו מתיר, הוא תמיד אסור בפסח. ולכן זה לא כמו נדר או דוגמאות אחרות. זה תלוי בחקיר, למה דבר שיש מתיר הוא באמת אסור. אוקיי, אז סיכמנו את הסברה, זה סברה מספר א'. סברה של היתר לבלה, אם אתה בולע היתר, הוא מגעיל אותו, אז מה שנשאר, נכון, נשאר, איך אני יודע נשאר? אסור להשתמש בזה באיסור אבל. אז הגלה לא מתירה דבר שלא מוציא מספיק את מה שקרה בדבר שאולי די האור. אבל מה שנשאר הוא טעם קודש של איסור. טעם קודש של הדבר. טעם קודש של דבר לא ייאסר ברגע הקריטי. ולכן הוא לא חמץ, הוא לא הופך להיות חמץ של איסור. ברגע שאתה נגיד את הסברה, זה מבינת גם הטענה נגד. הוא לא הופך להיות חמץ, הוא בדרך חמץ. נותר, הוא לא הופך להיות נותר. אבל כאן צריך להגיד, הוא לא הופך להיות החצה שנקרא חמץ פסח. מבינים למה אפשר לחלק, כן? זאת הסברה. עכשיו יש לי, תתן רק להמשיך. עכשיו יש לי שאלה על הסברה. מה הפשט של הפשט? כלומר, למה זה נכון? שהגלה, חייבים להגיד שהגלה עושה הבדל לאיסור הבלוע שלא יוצא שבתוך הכלי. אני צריך להגיד את הקודש, אחרת אם הגלה לא עושה כלום למה שיש שם, אז כאילו לא הגלת, כי לא הגלת, אז הכלים כן עושים את זה. אז מאיפה צץ הרעיון הזה שהגלה עושה את זה? אני יודע שהגלה עושה דבר אחד, הוא... שואב החוצה. כנראה שכאן הוא לא מצליח לשאוב החוצה. כי, לא יודע, האיסור נשרף, נחרח, נצמת בפנים. אז מה זה, אנחנו אומרים שהגלה עושה שני דברים. שורה תחתונה זה נכון לפי הספר הזה. הגלה מוציא את כל האיסור בכלים שהאיסור בא לידי בותחים. וחוץ מזה, הגלה עושה משהו אחר. הוא משנה את האיסור שהוא לא מוציא, ופת אותו מטעם חוזק לטעם קודש. יש איזו סיבה מאיפה, מה זה, זה סתם הצעה, אבל טוב, הוא אומר אותם לא המציא, רבה שהיא המציא, בסדר, רבה שהיא גם לא, הוא גם לא נביא פה. מאיפה נולד הרעיון הזה אם אתה מגעיל את הכלי, אז הטעם שנשאר ומסרב לצאת, הוא צוד, הוא אוהב את, אהבתי את אדוני, הוא אוהב את הכלי, הוא לא מוכן לצאת, אבל הוא יוצא מוכה וחבוד. סתם, קבלה, הלך ממש מסיני, קבלה איש מפי איש ממשה רבי, ושכח היה. הם אומרים, כן, אז אני אקבל את זה. כלומר, אין בעיה. כן, הגדה, יש לו שתי תכונות. הוא שואב החוצה, אבל אם מבשלים משהו, זה ככה, אני לוקח חתיכת בשר, מבשל אותו. אז בשר לא הולך למקום אחר, אבל הוא משתנה. אז אני מבשל כלי, אז הוא חפש, לא יודע. עושה משהו לטעם, הופך לטעם לקדוש. אפשר? איך יודעים? יודעים. האם יש קשר במה שאנחנו יודעים על הגדה, לבין התוצאה הזאת? כלומר, האם מה שאנחנו יודעים על הגדה, שהוא... היא שואבת את הבלוע לחוץ, משאיר רק את החפצת עצמו, את המתכת, את החרס ואת העץ עצמו וכל הדברים הבלועים. אז הוא מוציא שבגלל זה יבלד המושג של נקרא בלשון האחרונים טעם קודש, כן.
אנחנו יודעים שלפחות
חלק מציג. אני רוצה להגיד לכם, השאלה שאני שואל עכשיו, אני בטוח שהרבה למדנים יחשבו שלא צריכים לשאול אותם. אני בטח סיפרתי לכם פעם, עכשיו רופי שהיה פה בשבת, פעם לפני הרבה שנים, למדנו בבקר, ועכשיו רופי שהוא יהודי מאוד מעניין, אני לא שמעתי אותו בהקשרים הפוכים, אבל אני בטוח שזה ככה, הוא פשוט פרובוקטור, זו עובדה שזרקו אותו מאיטריק, כנראה שהוא פרובוקטור בשיטה, אז הוא בא לשפט הסדר, אז הוא התלבש במקבעת הכי שחורה שהוא יכול ליצור. למדנו בבקר, אז הוא אמר לנו, שבבא קמא זה המסכת הכי, אתם בטח חושבים שבבא קמא זה נזיקין, זה בנדם החמבו, יש ליהודים איזשהו גישה מסוימת, אבל זה מובסרי, זה הגיוני, עם הזיקין צריכים לשלם. בבא קמא זה המסכת הכי, אני מצטט עכשיו, הוא אמר הכי, הכי לא הגיוני בשס. יותר מתמורה, יותר מזבחים, זה המסכת הכי לא הגיוני בשס. למה? זאת עד שתי דוגמאות. דוגמה אחת, לא בדיוק משהו כזה, אבל המשנה כתוב, פגיעתן רעה, קטן, מזיק, אז הוא לא משלם. ותשאל, כל גוי בעולם, קטן, מזיק, אז האבא משלם. ואנחנו חושבים שהוא לא צריך לשלם. זה לא כל קשור. אבל אחר כך, מה אתם עומדים עכשיו? היינו בפרק 50, בדיוק, עם בו, נזכוס משום הב לו, משום חבר. משום אחר כך אמרה, רב ושמואל, אדם נופל בבור, ואימא נופל בבור ומתה. אז הבור... נתן לו חבטה ברד אותו, או חנק אותו ברד אותו. אז בגיעים לזה, אז פשוט אנחנו נחנקים, מה זה הסיפור הזה, הבור חונק. נפל לפה, ברור שהוא קיבל מכה, באמת. אז יש דווקא מינות בגמרא, זה סוגיה שלמה. זאת אומרת, איך אתם מסבירים את זה? אז תלמידיי לא ניסו להסביר את זה, אבל אפשר גם תלמידים של המידה. התחילו להגיד לו כל מיני תיאוריות. אז לא, הוא באמת אמר סברה.
אני לא אמר סברה. כמה מישהו פרסם לזה משהו בחדר?
כשפרסמים דברים בקדח קפה, זאת אומרת, רוצים שאני לא אהר את זה, אז לא אסור לך להגיד את זה. יש תיאוריה, לא משנה, אז התחיל להגיד לו, אז התחיל לצחוק, אבל זה אסור לכם, זה לא התפקיד שלכם להבין. חז"ל אמרו שתי ספרות, עכשיו התפקיד שלכם זה להבין, אז מה היא נפקא מינה? נפקא מינה הוא עם הבור, הוא רחב יותר, משהו הוא עמוק, אז אין שם עבר, אז אתה לא חייב. אבל לא חושבים, זה לא תפקיד הלומד להסביר מה זה ההבר של הבור, בדבר כתוב שיש עבר. אני לא במישהו בטבי, ככה וככה, אבל ככה, אבל ככה הוא אמר. טוב, אז אני, אבל זה בקרה קיצוני, אבל מן הסתם פה, טעם קודש, כן, חז"ל קיבלו, אז זה לא כתוב בשום מקום, אנחנו נמציא את זה. בסדר, חז"ל קיבלו, מה שקיבל שהגדה עושה טעם קודש, וגמרנו, מה זה טעם קודש? הוא חלש, למה במה הוא חלש? הוא פחות טעים, פחות חז"ל, אני לא יודע, הוא פחות המקור, זה מה שצריכים להגיד. טוב, אז אני שייץ, אני שואל, ולא בגלל שאני, לא בגלל שאני משייץ, בהבר אני לא שואל, אני לא מבין, ניסיתי, שאלתי, לא עניתי, אז הלכתי, אז התקדמתי. אבל כאן זה לא כתוב בגמרא, מישהו ממציא את זה. מה, אני יודע מה זה הגלה, זה לא שמי, אם הדברה הייתה אומרת את זה, כל אחר שעשי לה, הייתי מקבל, אבל מאיפה בא הרי זה שהגלה עושה טעם קודש? יכול להיות שזה גורם לנו לעשות ביביזיה לעצם הפשט של טעם גיקה. מה רצית להגיד?
שאנחנו יודעים שלפחות חלק מהאיזו נפלט, כי אחרת לא היה נעשה עוד משום, כפי שהשתמשתי בו, לא.
אוקיי, זה ודאי מה שכולם רוצים להגיד, אבל זה לא יכול להיות. אסביר, אתה אומר, תראה. דבר בעלה על ידי רותחי, אז הוא יוצא ברותחי. דבר שנבלע על ידי האור הוא לא יוצא. מה זה כמו לא יוצא? לא יוצא. כנראה שהוא לא יוצא כולו. ברור שהמים נאסרים. אפשר לטעום גם. אתה מבשל את השפוט של המסתר, אפשר גם לטעום את איסור. אבל לא מוציא את הכל. זה גם מתבסס על הביטוי שהגמרא משתמשת על לגבי חרס. חרס, גזירת הכתוב, בפרשת חטאת, שכי חרס יוטץ. וזה הגמרא מסכמת, שזה קבלה וחזק, ככה אומרים, קבלה ויד. שאינו יוצא מתוך דופנו לעולם. החרס ממש אוהב את האיסור הבלוע בו, וזה ניסויים קתוליים, ולכן הוא לא יוצא. אבל הוא עושה. אז אם לא יוצא, אז אדרבה, עוד יותר טוב. עכשיו תשתמש בו. לא, הוא עושה ועושה 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 כל הזמן. תמיד נשאר, תמיד, הוא גם עושה, הוא גם מפליט, הוא גם פולט וגם שומר. אז זה אותו דבר. כלי שבלה על ידי האור, אז המים, ההגנה תוציא חלק, וכל פעם שתבשל בו, הוא יעשור, כי הבישול יוציא, אבל לא יוציא את כולו. אתה אומר, טוב, עכשיו אנחנו חושבים עכשיו מעשית, אם אתה מוציא חלק, החלק נשאר, אז החלק הוא רק חלק. אז הוא הולך והוא מתמעט, אז אולי תשאר, נו, אז אולי נבשל אותו, אולי נגיל אותו 4 פעמים, 10 פעמים, צריך לרדת, אז זה לא קושה, בסדר, אין לנו שיעור, אין לנו זה, ולכן הוא נעשה לא לנו. עוד שפיזית בכל זה היה צריך להוריד, אז נעשה הגלה 1,000,000 פעמים, כל פעם הוא מפליט קצת, זה רק כמות מסוימת, מולקולים. 2 פחות, 2 פחות, 2 פחות, פחות הגעת במשהו אחר. אני שואל שאלה הלכתית, אני לא מבין. אם מה שנשאר הוא פחות מ-60, כלומר, לא יכול לתת תם בפעם הבאה, אז הוא מותר. ואם זה יותר מ-60, אז הוא לא תם קודש, הוא אסור. מה זה אכפת לי שהתחלת ב-1,000 מולקולים של איסור, ועכשיו יש 500. אם מה שהגלה עושה, זה מה שאנחנו הנחנו, הוא מפליט, אז הוא משאיר. אוקיי? אבל זה כמותי. אז או שירדתי מתוך היכולת לעשות, או שלא ירדתי. זה לא טעם קודש, זה טעם מעט. אבל טעם מעט, אני יודע מה התשובה. מעט מאוד מותר, ויותר ממעט מאוד אסור. אין פה דרגת הביניים. בסדר, זה מה שאני שואל, אני מבקש לדעת איך הגענו לזה שהגלה עושה טעם קודש. טוב, אתה שואל שאלה, אתה אומר לי, אז תגיד לי קודם כל מה זה טעם קודש, אחר כך אני אגיד לך. אוקיי, אני אעשה את זה, אבל אני אומר, כשאתה הצעת, אתה הנחת שטעם, תמת, אז אני אסביר לך. הגלה מוציא במשיר מעט, מה שנשאר נקרא טעם קודש. אני שואל, עוד לא הסברת. כי מה שנשאר הוא לא טעם קודש, הוא טעם הוא לא חצי טעם, הוא חצי הכמות של הטעם. בחצי כמות, אז מודדים. אם אפשר לדאום אותו, אסור, אי אפשר לדאום אותו מותר. זכור, אני... כבר... מה בעצם אני מוכר עכשיו? אי אפשר להסתמך רק על זה שהגלה שואבת החוצה. אם היא שואבת החוצה, אז מה שנשאר הוא לא קלוש, הוא אותו דבר, אולי פחות כמות, אבל אותו דבר. לכאורה, הרעיון שהסתובב פה הוא זה שחוץ מזה שהוא הוציא, הוא גם נשאר את מה שנשאר. בשביל משהו זה נהיה טעם, אני יודע, טעם תפל. כן, אתה לוקח איזשהו משהו עם הביתה, אתה מבשל אותו 20 שעות, אז יוצא כלום, מבחת הטעם. כן, אז אולי גם ככה, אז הטעם, בסדר, זה עדיין עוד מציאות, זה מה שאני מנסה לברוך ממנו, מאיפה קיבלנו, זה הפשוט הראשון. הגלה מטפל, לא תה, הוא עושה את הטעם שנמשה שם לרק צל קלוש של הטעם המקורי, הגווניה זה הגווניה, וכאן יש משהו ש... טוב, זה לא בדיוק אפס, אבל זה לא הגבריה. אז בכלל, זה נקרא טעם קודש. אם קבלה נקבל, אין לי בעיה עם זה. יש לי בעיה עם זה. אבל אם קבלה נקבל, ותכריך אותי זה נקבל, אני מחפש האם יש משהו שמקשר בין שאיבת טעם לבין המושג שנקרא טעם קודש, כן.
אני חושב שתי בעיות בטעם. קודם כל עצם הטעם עצמו, והנושא זה שהטעם גם מקשר אותי באיזשהו מקום לאיסור, לחפץ המקורי. מעין ריח שיש לו עיקר וריח שאין לו עיקר בברכות. ואז בברכות שבעגלה הוצאתי את החפץ, ועכשיו מה שנשאר פה מבחינת הטעם זה רק הפן הראשון בטעם שהטעם מבחינת עצמו.
אוקיי, כדי להגיד את זה, אז מה צריכים להגיד? כי בסך הכל תזכור שזה רק הטרבל, כלומר בגלל זה טעם כל שלא יכול להיעשה, אבל מה שנשאר שם הוא כן טעם עיקר, אם זה היה איסור אז הוא היה עושה. כן? צריכים להגיד, כן. אז אני אפשר להגיד את זה, ככה אני עובד עליו, זה לא ביחס בהיר, אבל ככה. יש לעשות קצת רביזיה הפוך. טעם כעיקר, אז עוד פעם, הפשט הפשוט הוא ש... לא שמעתי, מולקולים, יש כאן בעין. עכשיו, הבעין נשאר פה, אבל הוא תרם. חתיכות קנות מאוד. לכל מה, אם נעשה את זה מספיק פעם, אז הוא... האמת שהבעין צריך להצטמק כל הזמן, כי אם חלק ממנו הוא בא לכלי, אז כנראה שיש שם פחות בעין. טוב, לעיניים לא רואים את זה. אז היה שם קילו של בשר, יש עדיין קילו של בשר, אבל יש גרם אחד של איסור, וכנראה שזה כן פחד פה, שנמצא בתוך הכלי. אז לא. בוא נגיד שזה לא פשוט, אלא טעם כעיקר, מה שיש בכלי, לפחות בעיני ההלכה, הוא טעם בעלמא. טעם בעלמא זה לא בעין, ולא, זה איזושהי תכונה של דברים. כמו יש חפץ ויש את המראה של החפץ, ויש... כלי ויש את הסליל של הכלי, זה איזשהו אספקט, יש טעם, יש חמישה חושים, אז יש גם טעם, אבל הטעם לבין הם שני דברים שונים, כמו שהקיר והמראה של הכלי, הקיר הוא לא אותו דבר. ניתן רק דוגמה שהיא בנויה להפך, אבל זה ברצף. יש כלל במילה שכל מראה וריח אין בה משום מעילה. טעם יש בה משום מעילה, אם אתה אוכל דבר שרדיש אתה, אז אתה עובר, אבל אם אתה נהנה מההסתכלות על ההקדש, אז אין לזה מילה, או שזה מותר או שזה מותר לחלוטין דאורייתא, או שזה עשו מדרבנן, או אפילו איסור דאורייתא, אבל אין לזה מילה, יש הבדל. מה זה אומר על טעם, ריח ומראה? מה זה אומר להם? לא נהנית מהחפץ עצמו. זה משהו חיצוני. אין דברים בלי מראה. דבר יפה הוא יפה. זה לא נקרא ליהנות ממנו. הייתי יכול לטעון, הייתי יכול לטעון שגם טעם. אם אני לא מחלה אותו, אז החפץ עדיין שם, אז לא לקחתי מזה שום דבר. אז היה מותר לקחת חתיכה של קודש ולטעום אותו, והוא נשאר פה, אז לא הרסתי אותו. אז נהניתי חיצוני ממנו. אז נגיד שכל מר וריח וטעם אין משום מילה, אז לא נכון. איך זה עד הכתוב שטעם כעיקר. אבל זה לא בגלל שהתורה אמרה, לא, יש הבדל, טעם הוא המולקולים הקטנים. הטעם הוא גשר, הוא מזכיר. איפה שיש לי טעם של איסור, אז האיסור נמצא פה. איזה איסור? האיסור ההוא. נשמע קצת מה שדיברנו על איסורי הנאה. יש לי חתיכת חזיר, ויש לי כלי שהתבשל, שהחזיר התבשל בו. אז אסור לאכול מהסיר, כלומר אסור לאכול מדברים אחרים שהתבשלו בתוך הסיר, כי הכיוון שהטעם של החתיכה עכשיו נמצא לי בלחם, אז אני בעצם אוכל את החתיכה. החתיכה, הטעם הוא מספיק כדי להכליל את הנוכחות של הבעין עצמו. לא שהטעם הוא הבעין. עכשיו אני אסביר את החקירה. טעם כעיקר. שתי אפשרויות. טעם הוא גם עיקר. כלומר, למרות שבעיניים זה לא נראה ככה, הכימיים צודקים, הטעם הוא חזיר. אז טעם כעיקר. בלשון יש לי עיקר בטעם, אבל המסקנה היא שבעצם ההפרדה לא הייתה נכונה. מה זה טעם כעיקר? אין הבדל, טעם הוא גם עיקר. ברגע שהשתכנעת בזה, אז אתה לא יכול להגיד את המשפט כבר. זה אומר שעיקר כעיקר. לפי ההלכה, טעם הוא חתיכת איסור. או לא, טעם כעיקר ההוא. כלומר, איפה שיש טעם, אז כמו שהטעם הוא ודאי משהו אחר. התורה לא אסרה, אסרה לאכול חזירים, ולא אסרה לאכול טעם של חזירים. איך נקרא הדג ההוא? שבוטה. יש ריש? שבוטה. שבוטה יש לו טעם של חזיר ממש, לא כאילו. יש לו באמת טעם של חזיר, וזה לא אסור, כי התורה אסרה חזירים ולא דגים. אבל איפה שיש לי טעם שבא מן החזיר, אז הטעם הוא לא באמת לא חזיר, אבל התורה אומרת שאסור לאכול את הטעם של החתיכה הזאת. כלומר, אני אגיד כך, אם אני, יש לי חתיכה, אסור לאכול אותו, אז יש לי כאן חתיכה, ואני, יש לי איזשהו, לא יודע, איזשהו כלי, שבו אני מחבר את הכלי הזה ללשון שלי, ואז אני יורה על החזיר ואני טועם את הטעם שלו. אז זה סוג של האכילה, למרות שלא יכנס לתוך הפה. זה החידוש, טעם כעיקר. טעם הוא גשר לעיקר. אם אומרים את זה, אז זה לא קשור לכמות. למה אני צריך הרבה טעם ולא פחות טעם? כי אם יש מעט טעם, אז הוא לא יופיע לי והאוכל אבק יהיה פחות מ-60. אבל זה לא שמעט טעם מותר והרבה טעם אסור. טעם אסור בגלל שהוא טעם והוא משקף, הוא מייצג את החפצה השלם. אז כאן אני יכול להגיד דבר כזה, בסך הכל בתוך הכלי, זה לא שאני רואה שם חזירים קטנים, אין חזיר בתוך הכלי. אין חזיר בתוך הכלי. מה שיש זה משהו שמייצג את החזיר. החזיר שם שם, הוא חתם שם, הוא שם שם דגל. בדגל שם זה כאילו המלך פה, אבל הוא לא פה, הוא זה רק השליח שלו. אז ולמה זה? כי כן, הטעם הוא, לא יודע, העיקר הוא לגבי אוכל, מבינים שטעם זה העיקר, כן? אז זה מגלם את, את לב העניין. הייתי אומר עיקר העניין, אבל המילה עיקר כבר תפוס לי על ידי ממש החזר, אבל אולי זה אפילו הפשט של חזר. טעם הוא העיקר, הדבר הכי חשוב באוכל, ולכן אם הטעם נמצא פה, אז זה מייצג את כולו. אז אם אני הלכתי לטעם, הטעם שיש פה, ואני מוציא פיזית, רק מוציא, לא עושה שום דבר אחר, אבל אני שואב חלק גדול ממנו החוצה, ומה שנשאר זה אותו חלק שאי אפשר להוציא, זה חשוב להוסיף את זה, לא שאני הייתי עושה, אין חצי עגלה, אבל הייתי אומר שאם עושים חצי עגלה, בוא נגיד שפטרטורה ממוחה, אז הוא עגלה שצת עובדת, לא, לא, זה לא היה עושה. אבל כאן אתה מוציא את כל מה שאתה יכול להציע עלי העגלה, אז מה שנשאר, הוא עדיין טעים, אבל הוא לא יכול לייצג את מה שהיה לפני. כשחזיר מכניס את המול לתוך הכלי, הוא מכניס יחידה, הוא לא מכניס מיליון מולקולות, הוא מכניס את היחידה שנקרא הטעם שלו. זה לא מולקולות שכל אחד יש לו טעם. יש דבר מופשט בעיני חזר, זה ברור שחזר מחשבו ככה, אין לו חשבו מולקולות, אז יש משהו מופשט שנקרא טעם. אז אם אתה עושה פעולה שבעיקרון אמור להוציא את כולו, הוא לא מוציא את כולו פה כי יש איזשהו דבק שם שנקרא האור, אבל זו פעולה ששואבת החוצה, הוא לא מצליחה לגמרי, אז מה שנשאר שם, היחידה, לא הסכום, מה שנשאר אותך, מה שנשאר או נותן טעם או לא נותן טעם, אני מדבר על היחידה שנקרא הטעם, הנשמה של הדבר, כן? הנשמה של האוכל זה הטעם. אז כאן שאני הוצאתי אותו, אבל חלק נשאר, כלומר בכל זאת משהו נשאר, מה שנשאר למרות שיש לו טעם של חזיר, אם תואמים אותו, אז תואמים חזיר, לכן הכפל הערבה שלי יגיד שזה אסור, ואני אומר אין לו את הכוח לייצג את כולו, כי הכל היה שאני הפרעתי בין הגוף לבין הנשמה, אז כאן זה לא הנשמה, כי גם זה כבר הלך ואיבד ממלואו, ולכן זה לא יסו. עדיין יש כאן הלך לראש מסינה, עדיין יש כאן דברי נבואה. כל מה שחיפשתי זה לקשר בין מה שיודעים על הגלה לבין הדבר החדש. להגיד, אז אני חוזר ומסכם, אפשר להגיד שזה סתם, זה שתי פעולות שונות. במקרה, מים חמים שואבים, ומים חמים גם, לא יודע, מטפלים. עושים אותם לטפל, גם מקלישים. במקרה זה ככה. איך יודעים שזה ככה? רבה שימציא את זה. זה אפשרות אחת. נדמה לי זה מה שרוב החולים גם חושבים, אבל הם לא כל כך קיים דבר כזה. אני חיפשתי, ואולי אני לא צודק, אולי לא צריכים לחפש, אבל זה יקריד אותי. בכל השעס כתוב שהעגלה עושה את מה שהיא עושה, היא שואבת החוצה, מה יהיה פה רבה שפתאום צמח לא רואה אחר. אז אני כדי לקשר ביניהם הבא, יש כאן יסוד שהוא יסוד חשוב. דהיינו זה לא שטעמים, טעמים, טעמים, כל אחד עושה אם הוא רק מורגש אחר כך. אלא שאתה מפריד בין הבעל ובין הדבר האחר הזה שנקרא טעם, אז הטעם אסור רק בגלל שהוא כאילו מזכיר לי, מייצג לי את החפצה שנמצא על השולחן שם. וכאן במטבח יש לי סיר. בסיר יש איזשהו דבר שמחבר אותי לחפצה שנמצא שם. אז הוא צריך להיות אינטקט, הוא צריך להיות שלם. ברגע שהתחלת, גם פעולה פיזית של שאיבה החוצה, אבל היחידה השלמה שנקרא טעם כבר לא קיים. רק כדי לסבר קצת את האוזן, הזכרת מילה, אבל בהקשר אחר. מה הדין לגבי טעם כעיקר? אם אני, יש לי תנור, אני שם בתנור לחם, של איסור, או לא, או יש בו שמנונית של איסור, בוא נגיד שהוא עצמו כל הלחם אסור. הוא עשוי מקמח, ש... אין לא אומר, שהיה קלעי הכאב. כן, זו חיטה ש... לא, מספיק שיהיה איסור, למה אני אחפש איסור? זה קלעי הכאב או טבר, טבר. יש לי לחם של טבר, עיסה של טבר, ואני אופה אותו בתנור. לידו אני אופה כיכר טוב של עיסה של היתר. עכשיו, כולנו יודעים שכשאתה אופה לחם, אז יש דבר שנקרא ריח. הריח הוא באמת טעם. הכיתה שלי בכימיה תזונתית יגידו בצדק שזה ממש אותו דבר, זה מולקולים קטנים של הלחם, אחרת אין מה להריח, כן? אין ריח מושג באמת במציאות, כן? מה הדין? מה הדין אם אני מבשל ואופה שני דברים והריח של אחד נקלט בשני? טוב, זה מין במי, אז לא יודעת מה שהבאתי. זה שבין בשני מי, שאפשר לטעום בו. אז בלחם הזה יש פשוט שמונית של חזיר. ועכשיו, האמת, בלחם שיהיה לידו, אתה תטעם, באמת תטעם על הלשון, טעם של חזיר שאין זה גילה פה, בגלל שהריח ספוד בתוך הלחם. כן? אדם עובד באנג'ל, שהוא בא הביתה, אז אפשר לקחת את הבגדים שלו, ולטעום אותם, ונטעם את הטעם של הלחם. זה ברור, ריחה... מילטה. מה הדין? הדין הוא שריחה לאו מילטה. מחלוקת בגמרא. מה מחלוקת? אפשר לטעום, טעם כעיקר, אפשר לטעום את הריחה. לא, זה, אם אי אפשר לטעום, אז ברור שריחה זה לאו מילטה. מה שהאוכל השני ספוג בטעם, שהגיע לו לא על ידי מגע, אלא על ידי האוויר. אז מה זה משנה? התשובה היא שזה לא שטעם של איסור אסור. טעם של איסור מחבר אותך לזה, וחזר לנו צריכים מגע. כי כאן המלכים הם כן חשובים, הטעם הלך מפה לשם. דרך הריח, אז כמו אולי כמו שבמעילה, ריח אין במישהו מעילה, להריח דבר באף, זה לא דומה לטעום אותו בפה, אז כאן לטעום בפה דבר שבא דרך הריח, אז לא, אתה לא קשור לו. אני בעצם, זה לא ראייה, אתה פה בזה, אני בעצם רק כדי לסבר את האוזן, שיהיה יותר סביר לגיד מה שאני אמרתי. זה נדמה לי, זה מה שאני רוצה להציע, להסביר את השיטה הראשונה, את התירוץ הראשון, למה היתר הבאלה אין בו משום לא צריכים ללבן. הסברה היא, כך כתוב בכל האחרונים, שהגלה עושה טעם קודש, טעם קודש לא נעשה, ואני שואל למה הגלה עושה טעם קודש, אני מסביר כי הגלה פוגע בשלמות, פתח יש מילה ביש. פתח יש מילה בעברית. בשלימות של הטעם כמייצג את האיסור. אם לא מבינים את זה, עוד יש מישהו כאלה מבין את הדברים שלי, אז תגידו שזה ככה. שזה הוא פשוט מקליש. הטעם הוא דומה לטעם המקורי, אבל הוא לא ממש הטעם המקורי. זה רק זכר לזכר, וזכר לזכר לא נעשה. וגמר. אוקיי? וזה פירוש ראשון. כן.
כל
הזמן תהיה
יכולה רק
עם העגלה נפתה
לפני שזה הפך להיות
איסור. 100%. טוב, אז תחכה שנייה ואז תגיד את זה, בסדר? אבל אתה צודק. עכשיו אני אומר פירוש שני. אבל זה לא פירוש, לכן לא צפיתי שמישהו יגיד, זה פירוש פשוט מה שאומר עכשיו. אבל הוא לא פירוש, לכן אתם כולכם למדנים, אז לא הייתם חושבים על זה. הפירוש השני הוא שזה גזירת הכתוב. מה זה אומר? יש שתי פרשיות בתורה. אחד זה גילולי מדיין, והשני זה... מריקה בשטיפה. ליבון לא מוזכר שם. למרות שיש הרבה כלים במקדש. כשמכינים חטאת לאכול, או מכינים שלמים לאכול, אז אתה יכול לאכול איך שאתה רוצה. אז חלק צולים, חלק מבשלים. קורבן פסח נפלא. אז יש לו שיפודים, ויש כלים שמבשלים כדי לעשות רוטב, ויש מזלגות, ויש יש מטבח שלם. אז יש פרשה בתורה שאומר, תחר וסוטץ, ושאר הכלים, מריקה ושטיפה. לא כתוב שם ליבון, אז מה למדתי? שאין ליבון בקודשים. יש רק מריקה ושטיפה, כבר יש רק הללה. ובגילי מדיין כתוב, את השיבור באש, תעבירו באש, אז יש שם דין של ליבון. אז קודם כל זאת התשובה, זה גזרת הכתוב. אני לא אסתפק, אני אגיד עוד מעט. ניסיון להגיד פשט, אבל לא בשמי, כי אני לא יכול להגיד את זה, בשמי שמי שאמר אותו. אבל זה העיקר, זה גזירת הכתוב. מי נפקמינה, אבל מה יצאת הכתוב? יש סתירה בין הפסוקים, אז מה התשובה? כאן זה איסור, אבל גילי בניין זה איסור, אבל כאן זה תרבולה, כי זה קודשם. זאת התשובה. אז התורה עכשיו, תשאלו אותי, למה שהתורה תגיד דבר כזה? זה בטח לא שאלה לגיטימית, זה בכל השיטות. אבל אפשר לענות, אז נענה. אבל כן, ככה התורה אמרה. זה תראה, בלה, התורה אמרה, תעשה הגלה. למה זה באמת כן שאלה לגיטימית? כי מה זה גלת הכתוב? זו מציאות, הגלה מוציא, הוא מוציא, אז איך זה עוזר? צריכים להגיד משהו. בסדר, אני אנסה להגיד משהו עוד מעט, אבל זה גלת הכתוב. מהי נפקא מינה? עכשיו תגיד, זה נפקא מינה. מהי נפקא מינה? האם צריכים להגיד לפני שאתה יישום, או אחד צריכים להגיד? הסברה הקודמת פסה על כך שטעם קודש לא נאסר. אז מתי אתה צריך להגיד כלים שבלו חמץ? לפני הפסח. כי אם פסח ייכנס, והטעם הוא לא קודש, אלא מקורי, אז הוא כן הופך להיות חמץ בפסח, ואי אפשר להגיד חמץ בפסח שנכנס לידי ליבון. אבל אם זה גזירת הכתוב, תורה אומרת שתהיה רבלה, אין לו ליבון, אז אפשר להגיד גם בפסח.
זה קושיה, אבל
זה לא קושיה. כי זה לא קושיה, איפה אתה צריך להגיד לפני פסח? תוספות הניח. אתה שואל את השאלה הפוכה, אז אתה לא צודק, כי תוספות, אמרת דבר פשוט, צריכים להגיד לפניהם. אומר רבינו, תעמדי שחל גביכם לשם דתר הבאלם, בין זה מחם זה נזרם, לבלי הרי איסור, מכל מקום, שואל את עצמו שאלה, ואף אגב, דהשת דבלי, הווי איסור, תוספות שאל על עצמו, מה זה תר הבאלם? אבל עכשיו זה איסור, אז מה זה פת עם העבר? אז הוא מסביר, מכל מקום, בשעת בלי, הווי איתר, טוב, הוא לא מסביר, סליחה, אני חושב שומע משהו אחר.
סוגיה מנותר זה לא שהגלה זה אחרי זה יותר
להיות מותר. אז זה, לכן ביקשתי שתראו את הרם. לכן ביקשתי שתראו את הרם. כותב הרמב״ם בפרק, מישהו יסביר לי חפץ? איך הלכה? י' ד' כתוב ככה ברמב״ם, זה בקודש. צרה הבשר באוויר התנוף, זה חשוב, ולא בחטא בלבד, אלא כל הכלים, כלומר פשע בתורה ובחטא. אבל מה אומר? זה נכון לגבי כל, לגבי הכל. לא בחטא בלבד, אלא כל הכלים שמשתמשים בהם קודשים, על ידי חמין, בין קודשי קודשי, בין קודשי קולים, טעונים מריקה ושטיפה, כתוב ככה, עקב אכילה. ביטוי לא מובן לנו, מה זה עקב אכילה? וכן השפוט והאסקלה, שזה לפי כל הדעות, לא כמו אתם רוצים להביא בתוספות, שפוט והאסקלה ודאי, כלים שמשפשים בהם הידי האור ברק הידי האור, אין עוד מה לעשות עם שפוט, כן? וכן השפוט והאסקלה מגעילן עקב אכילה, ואינו מניחן עד זמן אכילה שנייה, אלא כשישלים לאכול, יגיל השפוט והאסקלה וימרוף וישטוף הכלי, בין כלי מתכת, בין כלי חרס, חוץ מן החטאת שהוא שובר בכלי חרס. אוקיי? נדבר גם על הסוף, בזאת השם. אז מה זה עקב אכילה? אומר הרייבד, לא ידעתי מהו עקב אכילה, אבל כך אמרו חכמים שממתין כל זמן אכילה, והודה עובד לי מיקר ושיפה. הרייבד הבין, הוא אומר, אני לא מבין, אבל הוא יודע, כנראה שהוא כן הבין. מה זה עקב אכילה? הכוונה היא מיד, עקב אכילה זה אומר בסיום אכילה, וזה גם כתוב בהמשך ברמב"ם, אלא מה הוא עושה? ואינו מניחן עד זמן אכילה שנייה. כלומר, אתה לא יכול להגיד אותה בדיוק לפני שאתה רוצה לבשל את הבא, אלא אתה צריך לעשות את זה עקב האכילה הראשונה. הרי בן הבין שהכוונה היא לפני סוף זמן אכילה. לא, בכל אין דין, אולי כן, אבל צריך לעשות את זה מיד, אני לא יודע, תוך כדי דיבור של האכילה. מה זה בדיוק את המזל? אז הוא הבין שכולם מבינים שהכוונה היא עקב אכילה בשעת האכילה. מה זה בשעת אכילה? לא בשעת מייס אכילה, אלא בשעת התר אכילה. אז יש לך יום ולילה, אז אתה צריך להגיד לפני סיום הלילה. אז זה מה שהרבי הבין, לכן הרבי אומר, אני יש לי מקום. אמרו חכמים שממתין כל זמן אכילה, והודר עובד לי, והודר עובד לי, אחרי שנגמר הזמן, אז עושים. וזה מה שהרמב״ם אמר שלא, אינו מניחן עד זמן אכילה שנייה. אתה לא עושה את זה לפני השימוש הבא, אלא מיד אחרי השימוש הקודם. אז אני אשנה. אז יש מקום, מישהו יכול להגיד, לא יודע, זה אתה כתוב, שחלק מהמצוות אכילת קודשים, זה לאכול את הקודשים ולהגיד את הכל. לא יודע, אפשר להגיד את זה. אבל מה הפשט הפשוט ברמב״ם? מה שאתה טענת שלא, זה מחלוקת רמב״ם והרי. ככה רוצים להגיד, ככה שמעתי מהרמב״ם. שהרמב״ם סובר שהסברה היא טעם קודש, ולכן אם אתה רוצה לשמש בזה עוד פעם, אתה צריך להגיד לפני שיכול זמן נותר. כי אם נותר חל על טעם חוזק ולא חל על טעם קול, אתה צריך להקביש את הטעם לפני סוף הזמן של אחידת הקודשם. זה נקבע ממבם, עקב אחיד. אבל רייבן אומר, כי הרייבן סובר את הסברה, האי סברה השנייה, זה רק לא יודע, מה זה משנה? איפה שיש את תרע בלת, אפשר להגיד. ולכן אמרו חכמים, מתי שאתה בא להשתמש בו, תגיד ותשתמש בו, אי זה אחרי שבוע מהשימוש הקודם, אבל לתרע בלת אפשר להגיד.
כשהגמרא אומרת סוף סוף כי כפלי חיסור הכפלי, זה מה שבוודאי מתכוונת שהגלה הייתה בזמן שזה אסור, לא?
לא, לא. כשהגמרא אומרת לא, זה לא פשט, הפשט, למה להגיד פשט מסובך בשביל פשט פשוט? רב אמר, אני לא מבין על מה אתה מדבר רבשי. מה זה היתר הבלה? היתר היה בלה, אבל הוא לא מכיר במציאות של טעם קודש. רב אומר, אני לא מבין, פעם זה היה היתר. ברור שהיתר זה היתר. אבל עכשיו הגיע הפסח, עכשיו הגיע סוף הזמן של האכילה, אז כל מה שהיה בלור הופך להיות נותר. אז למה שהבדל בין דבר שתמיד היה אסור, לבין דבר שהוא רק אסור כמה שעות? אבל או שצריכים ללבן, או צריכים להגיד, זה מה שרוב אמר. רוב חולק, הוא לא שאל שאלה מתוחכמת. רוב אמר, אני לא מבין אותם בת הסך, את הרב עוד איסור הבן. כמו להגיד שיש לי היום איסור. ואני אומר, טוב, אפשר לאכול אותו אם שמים עליו מלח. למה? כי לפני 5 שנים זה היה מותר. מה זה משנה? זה לא כולה שיש לך עבר של היתר. פעם היית חכם, היום אתה טיפש. זה לא כולה. היום אתה טיפש. אתה לא מדבר, הולך לך לשאול. הרי, צריך לשאול. אולי כן. זה מה שרוב השאול, רוב פשוט מתפוצץ. הוא אומר, אני לא מבין מה אתה אומר, מה זה תן לו בלה, איסור לו בלה. יש כאן היום, חזל לימדונו, במסכת פסחים, שאיסור שנמצא במשהו, נכנס לכלי, ואחר כך הפעם הבא הוא ייכנס לכאן, והוא מסתובב. כלומר, בוא ניקח, רוב הוא בעל שיטת המולקולים. המולקולים עוברים מפה לפה לפה לפה. נכון שלפני כמה שנים הם היו מולקולים של היתר, אבל עכשיו זה פסח, אז הם מולקולים של איסור. ואתה תמשל אותם ויהיה בסדר. זה לא בסדר. זו הייתה שאלה של רמב״ם. אז תראה, אני אגיד ככה, האם יש פירוש אחר לרמב״ם? לא, רמב״ם עומד לו ברור. זה עקב אכילה. אם היה סובר מה שאמרתי, שיגיד את זה. וצריך להגיד לפני זמן איסור. למה צריך להגיד עקב אכילה, ולא יניחם עד אכילה שנייה? זה לא קשור לאכילות. זה קשור לזמן האכילה. לא קשור בכלל לאכילה השנייה. זה קשור לאכילה הראשונה, אבל לא לאכילה הראשונה, אלא לסוף הזמן של האכילה הראשונה. צריך להגיד לפני יום ולילה. לפני לילה ויום. ולא, אבל בטח לא צריך להגיד כשהוא אוכל. אז הרמב"ם מדבר על עקב האכילה, ולא יניחם עד, כתוב זמן, עד זמן אכילה. אין זמן אכילה שנייה. מה זה זמן? אז נכון, אני חושב שהפשט הוא מה זה זמן אכילה שנייה. זה רק ביטוי שפירושו, לא זמן אכילה ראשונה. ולכן עקב אכילה זה זמן אכילה ראשונה. אבל ניסוח הוא לא הכי בהיר, ולכן הרייבד הרשה לעצמו לכתוב, לא ידעתי מהו עקב אכילה. אבל אחר כך הוא אומר שזה היה עכשיו פרמה, וזה לא נכון. אז איך שהרייבד, הרייבד הוא גם יהודי, איך שהרייבד הביא למחלוקת בינו לבין הרמב״ם, אז זאת המחלוקת. האם הדין הוא שאפשר, שאחרי הגלה לא חלה איסו, ואז הרמב״ם צודק והרייבן אומר שהוא לא צודק, כי יש לו גמרות, יש לו ראיות, ולא צריכים להגיע לפני כן, ולא צריכים להגיע לפני כן, זאת אומרת שספרת טעם קודש איננו נכון, אלא דין אחר שהתאר הבאה אפשר להגיע, וזה מה שרייבן צודק. עכשיו תשאלו אותי, במה באמת הסברה? זה היה את הקדוש הזה כתוב, במה באמת הסברה? אז הרמב״ם אמר ככה, מיד, כי זה לא נבלע לי טוב בתפנות. ואז נשטפתי הרבה פעמים במים רותחים ומשהו נשאר, אבל זה טעם קודש. הרב אמר ככה, כן, אני אקדים הקדמה. מה פירוש המציאות שבא על ידי האור, בין דבר שבא על ידי רותחים? כל אשר יבוא באש, תביאו באש. אשר תבוא במים, אז תביאו במים. אז אנחנו מבינים שמרק זה זה הגלה, ושפוט של המנגון זה... מה בדיוק, למה יש הבדל כזה? או מה ההבדל? אז בוא נגיד ככה, הפשט הפשוט, שלומדים אותו בפסח הראשון שהולכים עם אבא להגלה, משהו כמו כיתה א', זה יבש ורטוב. אם לא היה משהו רטוב, כבר, למה חושב כך? זה הדבר שהוא מאוד חשוב לגבי הטעם. כלומר, כשאני הולך לאכול, אני שואל את אמא אם הוא דובר בצלי או בתפשיר. שני סוגים של מציאות בתוך המדבר. אז צלי זה יבש, ותפשירים זה עם רוטב. זה ההבדל. אז האחרונים שעודו את השאלה הבאה, אדם שתיגן, האם אני יודע, צלי זה ליבו, בישו זה הגל. מה אמרתי? צלי זה ליבו, ובישול זה הגלה. מה הדין בתיגון? תיגון, יש שם נוזלים. במטבח זה נחשב למשהו שלישי, כן? יש איזה טעם אחר. מה זה, מה הכוונה עכשיו, לאיזה כאן מדבר? אדם מתגן בשר בשמן של איסו. כן, אדם מתגן בשמן של איסור, זה מאוד מצוי, אבל בדרך כלל זה מזר שקורה. החלב, החלב הוא חלב של איסור, השמן הוא שמן מנחם. אז מה הדין? את המחבת צריכים להגעיל או ללבן. אז קייגר אמר, יש שם סליף המחבת שהוא צריך להסביר, הרי קייגר אמר, זה ליבו. כי ההבדל הוא לא בין יבש לבין רטוב. ההבדל הוא בין שבלעת את הבעין עצמו, או שבלעת את הרוב. כשמבשלים, מבשלים בשר של איסור, המים זה מים, מים הוא מותר. אז הטעם של הבשר הוא מגיע ביחד עם המים. בצלי, זה לא מים, אין עוד משהו, אין שום דבר אחר, זה רק הבשר והכלי שבולע. אז זה ליבוד, זה כל הבא ידי האור, כלומר הוא בא בבעין, כבעין, לבין כל הבא ידי המים שהוא בא בתערוב. זה החידושו של בקיבי. יש אחרים שחוקים, אבל זה החידושו של בקיבי. אוקיי? אז על פי זה, הרב אמר את הסברה הבאה. וזה, עכשיו אנחנו ממש מתרחקים מאוד מסברת המלכיות. הדין הוא לא דין, דין של דין והגלה זה לא דין כדי להוציא את הישראל. טעם כעיקר, כי טעם כעיקר הוא לא דין שיש שם באמת איסור. שמעתי לפניכם, טעם כעיקר זה לא שיש כאן איסור. הטעם הוא מייצג את האיסור. אבל הדין הזה, אז זה יש באמת זירת הכתוב. זה באמת זירת הכתוב. עכשיו אני אקדיר מה יגזר את הכתוב. איפה שהכלי בלה את טעם הבעין, אז הוא מייצג את הבעין בצורה אחת. איפה שהכלי מעולם לא בלה את טעם הבעין, הוא בלה את הטעם של תערובת הבעין. אז כיוון שמדובר כאן באיסור לא מצד עצמו, אז אם זה היה מדובר במולקול, זה לא משנה, אז נכנס מים, נכנס בעין, אז יש גם חזה וגם מים, אז מה? אבל הדין הוא שהטעם שיש פה מייצג את ההוא. אז יש הבדל בין אם החזיר פגש את הכלי ונתן לו טעם, לבין שהחזיר לא בדיוק פגש את הכלי. החזיר היה בברק, שהוא חצי חזיר, חצי מים, ועוד כמה ירקות, וזה פגש את הכלי. אז היכולת של הטעם של הכלי לייצג את החזיר הוא שונה מאם הוא קיבל מהבעין שלו. אז כאן יהיה את זה הכתוב, איך מכשירים את הכלים האלו. אז דבר שהבליעה שלו הייתה בליעת בעין, צריכים טיפול בעין. יודעים כמה אנחנו מתחילים עכשיו מהם מצוין. מה זה טיפול בעין? אתה צריך להרוס את הבעין. הבעין נמצא פיגורטיבית, נמצא בתוך הכלי. אז מה צריכים לעשות? צריכים להשמיד אותו. זה ליבון. ליבון זה טיפול בבעין. אם הכלי לא בלה בעין, אלא הוא בלה תערובת, אז צריכים טיפול תערובת. מה זה טיפול תערובת? להפריד. להפריד בין האיסור לבין היתר. זה גזירת הכתוב. כלומר, זה ודאי גזירת הכתוב, כי מה זה משנה לי אם אני הצלחתי להשביד או להוציא? לא, אבל לא, הדין הוא, זה לא דין מעשי כל כך. זה לא מעשי. זה כבר, אנחנו עושים מה שההקדמה שלי, לכל, אנחנו יודעים היום ללמוד צעירים במחוות. אחרי רב חיים, ירדי ולא צעירים במחוות. אז אחרי אבות הזה, אז גם בליאת איסור הוא לא רק בליאת איסור. איפה שיש לי, הדין הוא שהכלי הזה מייצג. אם הכלי מייצג בעין, מה זה מייצג בעין? הוא בלה בעין. אז צריכים, אז התורה המציאה שני טיפולים. התורה המציאה. אבל ההבדל בין זה לא סתם. התורה המציאה טיפול בעין, טיפול בעין זה לשרוף אותו. ואם הכלי לא מייצג בעין, אלא גם זה אסור. כתוב בתורה, גם כלי שמבשלים בו גם כן צריכים דווקא, אבל זה גם כן אסור. אבל לא אסור בגלל שהוא מייצג את הבן, הוא מייצג תרובת בן. אז שם זה רק איסור בגלל שהוא, התרובת, האיסור מסתובב מבפנים, הוא בלה תרובת, אז הוא עכשיו נחשב לתרובת. אז שם התורה אמרה, אתה יכול להשתמש במטר אחר, מה אמרת שתשמש בו? להפריד, יש תרובת, אז תבטל התרובת. איך מבטלים תרובת? עושים בורר, עושים ביטול תרובת. ביטול תרובת זה להפריד בין אחד לשני. הגודל זה הדרך שהם מפרידים בין אחד לשני. וליגון זה הדרך שאתה משמיד את הבן. עכשיו, זה ההסבר של הגלה בליגון. זה ממש מהפכה. זה ההסבר של הגלה בליגון. הגלה בליגון זה קצת הכתוב, אבל כך. עכשיו, כיוון שגעת הכתוב, למדנו שכאן זה תגע בלכן זה איסור, אבל מה ההיגיון של זה? אז זה ההיגיון. אמרנו שמתי אתה צריך לבן? כשהדבר הזה מייצג את הבן. אז נוסיף עכשיו מילה נוספת. כשדבר הזה מייצג את הבן של איסור. אם כלי פגש בן של איסור, אז הוא מייצג את האיסור. אז הכלי הוא, אני מגזים כמובן, הכלי הוא חזיר. ועכשיו, מה עושים חזירים? אין דרך לטפל בחזיר. צריכים להשמיד אותם. אבל אם הכלי פגש חמץ לפני הפסח, או פגש בשר חטאת, בשר שלמים, לפני הזמן. אז הוא לא, הזמן המפגש לא היה איסור בעין. אז הכלי מייצג את הזמן המפגש. הוא לא מייצג איסור, הוא לא מייצג נותר. הוא לא פגש נותר. הוא מייצג בשר. אבל הוא רק מייצג בשר. או שיש כאן בשרים קטנים שמסתובבים. אז כיוון שהוא מייצג בשר, הוא לא פגש בעין, אז הוא אומר, אין דין שצריכים להשמיד את הבן. לא היה כאן מפגש עם הבן, בן של איסור, היה מפגש עם בן של משהו. לא היה שם רוטף, אבל הוא פגש את היתר. אז לא חל הדין שצריכים להשמיד. ממילא אפשר לסמוך על הדין שאם אני מוציא את כל האיסור, אז כל האיסור יוצא. תוצאה נלווה של הדבר הזה הוא שאפשר לחשוב על האפשרות שנפטרנו מהמציאות של איסור שנדבק טוב, איסור שלא נדבק טוב. שזה יסוד אצל כולם, ההבדל בין ליבוד ובין הגלה. אני לא יודע מה אומרים המדענים, קשה לי להבין שהם מסכימים עם זה, אבל עכשיו נפטרנו מזה. יכול להיות שכבר בסך הכל, אם היתר בלה אפשר לסמוך על הגלה, איך אפשר לסמוך? אז אם זה תנקל שלא נעשה, אם לא אומרים ככה, אז נשאר שם משהו. מה שנשאר זה איסור. והגלת אחרי זמן האיסור, אז פעם אחת שם נותר שיש שם אז. אז הוצאת רק שני שליש? לא, הגלה מוציא את הכל. הגלה באמת מוציא את הכל. וזה לא משנה. כי אם הכלי בלה בעין, אז התורה אומרת שצריכים לטפל בבעין. והגלה, כמו שעשית, זה הפרט, זה טיפול תרובת, זה לא טיפול בעין. ביתר בלה אפשר לעשות את זה, כי אין שם טיפול בעין. עכשיו אני הולך לך לפי המציאות. תוציא את האיסור, יהיה בסדר. אבל איפה שדבר... זה נורא קיצוני. איפה שדבר, איפה שכלי פגש בעין של איסור, איך פושים בעין של איסור? צריך להיות גם איסור וגם אין דבר אחר. אז זה מנגל של איסור. איפה שהכלי פגש בעין של איסור, אז רמו שתוציא את כל האיסור, עדיין אסור לשמש בכלי. רק ליבון, שם אתה צריך להשמיד את השם איסור. אתה צריך להשמיד את הכלי בעצם. אתה צריך להשמיד את הקשר של הכלי הזה לאיסור. וזה הידי זה שאתה שורף את האיסו שיש שם, ולא הידי זה שאתה מנסה להפריד בינו לבין הכל. זה, תחשבו זה פעמיים, זה ניסיון להסביר משהו. האמת שאני חושב כמעט בטוח שככה גם שמעתי מהרה, קודם כל מה זה לדעת הכתוב. אחרי שכמה אנשים השתעלו בכיתה, אז הוא התחיל להגיד איזה פשטו. זה אפשר רק להגיד, זה לדעת הכתוב וגמרנו. אפשר להגיד את זה. זה משאיר קצת טעמנו אותו בפה, אז הוא אמר את הפשטל הזה, זה פשוט הוא מאוד, מאוד מהפכני לגבי הבנה פה, אבל זה מעניין, זה בריסקטיין, אני אומר את זה לשבח בלגנאי, זה רק בריסקטיין, זה איזשהו טעם שאי אפשר להוציא מבית המדרש שמסביר דברים. העיקר, אני מסכם, יש תירוץ של רבי מותר, שמקובל על הרבה ראשונים, מספיק מקובל שבאים לתרץ את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שחמץ מגילים ואיסו והתר מלבנים, הוא צריך תירוץ, הוא פסק כמו סתם גמרות, אז הרמב״ם אין לו זה, זה התירוץ הכי קל להגיד, זה שבחמץ, חמץ, וזה איסו, אתם אין את הרבה איסו, זה תירוץ מצוין של רבי מותר. לא תמיד תירוצי רבי מותר מקבלים מעמד כללי, אבל זה כן. אז מה ההסבר של החילוק הזה? זה או הסברה של טעם קודש, ואז באמת אתה צריך להפוך אותו לטעם קודש לפני זמן האיסוף, מסכים להגיל לפני פסח ולפני סוף זמן נותר, ולפני פסח בחלב גם היא אותו דבר. אם אני כן, שקודים של בשר, אז לפי זה, לפי רבי מותר, לכאורה, זה לא כתוב בפוסקים, אבל אם נעניק אותו דבר, אז אפשר להגיד אותם. להפוך אותם להיות פער בהם, כי זה רק בשר. אבל אם תבשר, אם תשמש בהם גם עם חלב, אז עכשיו זה נאסר, אז תצטרך לדבר, כן? אין בשום מקום בגמרא איך הופכים דברים שהם חלבים או בשרים לפער. זה לא קיים בגמרא, אין דבר כזה, דבר רק בישראל. אז זה יכול להיות אותו דבר, זה הסבר אחד. הסבר השני שזה, זה היה את הכתוב. דבר שהוא בולה מהתר, אז לא נאמר בו דין ליבו. זה כמובן אוטומטית שאלה על עצם המציאות. אם יש, אם אין, אבל איך אפשר להשתמש בשיטה שלא עובדת? רק בגלל שאיסור הוא נניח יותר קל. אבל הוא לא יותר קל, הוא יותר יבל, אבל עכשיו הוא איסור. וזה, אתה צודק, כלומר, וזה רוב הבטח צודק. אני חושב שזה אפשר ברוב הבטח, מה זה יעזור לעשות פעולה לא יעילה, בגלל שפעם היה יותר יבל. אז תשובה, זה רק הכתוב. ואם רוצים להסביר את זה, הכתוב הוא שהגלה היא כן יעילה, הגלה מוציא. זה הכתוב הוא שדבר שפגש בעד ובלה בעד, לא מוציאים את הבעד, משמידים אותו. זה הדין. וזה לא שייך ביתר הבאלה. זה חידוש שזה לא שייך ביתר הבאלה, אבל זה לא שייך ביתר הבאלה. הדין הקוראים לזה לא שייך, כמו שיש תערובת, כי לא פגשת בעד. חידוש, גם אם זה יתר הבאלה, לא פגשת בעד. פגשת משהו, אבל לא פגשת את הרבה. זה מה שהרב הציע להסביר את הרבה. כן.
יש לי שאלה לגבי הרבה שלך.
מה? יש לי שאלה לגבי הרבה שלך. מה הפרשים שאומרים שאפשר לתפן?
אני
רוצה
להגיד
שהוא
מדבר על הרבה ואיפות שהיא מדייק.
אתה מציע פירוש אחר לאבא? מה אפשר?
כן.
יחפש, אולי, אני יודע. אתה באמת רוצה להציע פירוש אחר בקודשם? צריכים לחשוב על זה, צריכים לשים ראש של קודשם. אלא כן נגיד שראש של חולין וראש של קודשם זה אותו ראש. ראש עושה בקודשם. מה? וטעונים מריקה ושטיפה עקב אכילה, מגילה עקב אכילה ואינו מניחן עצמה לאכילה שנייה. מה אתה רוצה להגיד?
זה
אפשרי, זה אפשרי. מצווה, נוטה זה לא רק מציאות, נוטה זה איסור. כתוב לא תותילו. במקרה זה אסור, אז לא אוכלים. אז נכון, יכול להיות שיש דין שיש להגיד את הכלים. כמו שצריכים, יש דין שצריכים לאכול ולא להותיר, אז יש דין שצריכים להגיד ולא להותיר. למרות ש, במה יבדל, לכל הסיבה, עכשיו זה לא פר, אבל לכאורה, כששואלים אותי, הסיבה שאסור להותיר בשר, של קודשם זה למה? כי חייבים לאכול. אז אם אתה מבלוע, אתה בכל מקרה לא תאכל אותו. אז השאלה היא אם לתת לו להיות נותר בתוך הכלי, או לתת לו להיות נותר בתוך המים. כי אתה מגיל אותו, אז אתה יוצא לתוך המים. עכשיו, אז אחרי הזמן, אז כמה מים יוסרים, שופכים את המים. מה בדיוק הרווחת? לא, אתה יכול להגיד בסדר, זה כלים שרוצים להשתמש בהם. ואם היה איסור ממש להותיר, בתורה כתוב שיש איסור להותיר, אז זה לא נקרא להותיר, כי אתה אתה מוציא אותו לאוויר, הוא נעלם. אבל בתוך הכלי, שהוא כלי שימוש, אתה משתמש בו, אז יש שם כאילו בשר נותר. במים, כלומר באוויר, באפס, אז הוא לא נותר. אבל אם חושבים, זה צריך לבדוק בסוגיות, אם זה נכון או לא נכון, שרגיל מסברה, סבלנדנית, שכל איסור נותר הוא האוטנטיבה לאכילה, תאכלו ולא תותינו, אז למה להגיר כלי? כי בבין אתה לא אוכל את זה. אלא כן נגיד שהכלי שהשתמשתי בו בזה, יש לו, או אותו משתמש, כלומר, על ידי הגלה נכשיר אותו לשימוש של קודשים, ולא לא נאבד אותו, איסור אחר. בכל מקרה, כן זה אפשרות. כן, זה מה ש... לזה רמזתי, בלי המילים של דווקא של לא תותינו, שיכול להיות שלמצווה, למצווה קודשים, יש דין להגיל כלים, אני לא חשבתי מה המקור, אתה אומר מה המקור. המקור הוא כדי למנוע חלות שם נותן. אם אני מגיל את הכלי לפני כן, שום דבר לא יהפוך להיות נותן אחר כך. אני שואל מה עם הבלוע שבתוך המים ששפכתי לתוך היום, הוא לא קיים, זה לא הופך להיות נותן, הופך להיות כלום. אבל הכלי יהפוך להיות נותן. כן, זה יכול להיות, אז אין לי מה ימי הרמב"ם ושום דבר, כן. אבל עוד פעם אני אומר, עדיין לא יהיה ככה. כן, אולי שכן, בסדר. נכון, יכול להיות את זה.
האם ייתכן מי שאומר לא סלוטים סלוטים בחור?
מה?
אם אני מבשל בחור?
בחור?
כן, בשר בחור. ואז אני מבשל בשר סלוטים, אז אני יכול לסלוטים רק ליום בלילה.
הבנתי. כלומר, יש לי כלי שמבחינת הבשר שבלו בו יש פה עוד יום, שני ימים ולילה אחד, ו... כיוון שכבר פתחנו ברמב"ם, אני רק אזכיר עוד דבר. הרמב"ם שקראנו בסוף כותב ככה, אני מזכיר את המבנה של הפסוקים. הפסוקים הם רק בחטאתי. והרמב"ם זה נכון לגבי כל הקודשים. אוקיי? זה נכון לגבי כל הקודשים. מה הבעיה? כותב הרמב"ם, יש לו שיטה אחרת. הרמב"ם כותב בסוף הלכה שקראנו, ולא בחטאת בלבד, אלא כל הכלים שנמיים בקודשים, הידי חם, בין קודשי קודשים, בין קודשים קודשים, כל הקורבנות, תורם ריקה ושטיפה עקב אכילה, וכן השקול ואסקולה, תורם מגיד עקב אכילה. יגעיל השקול ואסקולה וימרוק וישטוף הכלי, בין כלי מתחות, בין כלי חרס. חוץ מנחתת שהוא שובר בכלי חרס. טוב, יש לו שיטה מאוד ייחודית שאומר שזאת הכתוב, שלכי חרס יישבר, זה רק בחטאת. הוא הפשע עוסקת רק בחטאת על כל הפשע. הרמב״ם, יש לו מקור כנראה, אומר שלומדים משם, שטיפה ומריקה, לומדים לכל הכלים. אבל שבירת כלי חרס, זה רק בחטאת של כלי חרס. אבל קורבנות אחרים של כלי חרס, אפשר גם כן לעשות הגלה. היסוד שכתוב בגמרא, שחזר קיבלו, שכלי חרס לא יוצא מתחתיו לעולם, לפי הרמב״ם זה לא נכון. אתה יכול לעשות הגלה גם על כלי חרס. רק בחטאת יש דין כזה. זה בטח זה אתה כתוב. כלומר, המציאות היא לא שונה. אם כלי בלה חטאת או בלה עולה, או יוצא או לא יוצא. זה גזירת הכתוב. שבירה, האמת, כנראה שבאמת זה יוצא. הגלה באמת מועילה, זה מוציא. אבל התורה אמרה שחטאת בכלי חרס היא שווה. למה? אני לא יודע. אבל ככה זה בתורה. לא מעניין אותו. זה בשביל הקודשם. דרך אגב, מה ששאלת, הרמב"ם אומר במשפט הבא, הוא מבשל ושונה ומשלש מיד, בין בכלי מתכות, בין בכלי חרס, ומרק ושוטף עד סוף אכילה, עד סוף אכילה. אז הוא אומר, כן, אתה יכול לשמש בכלי הזה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, לא מבדיל, לא מגביל את זה. עד סוף הזמן שלו, אפשר לשמש בזה אחר. אז רמי שסלבט שכמר, על פי הרמב"ם הזה, כמו שאמר, מזה לומדים שהרמב״ם סובר. כן, הרמב״ם פוסק בהלכות חמץ שפרי חרס שבלה בו חמץ, אז אין לו תיקון. יישבר, כלומר, יושם בצד, צריך לשמור אותו. אבל אי אפשר להגיד אותו. אז שואלים, אבל כל הדין שפרי חרס זה לא מעל מחטאת, ובפורש שקורבנות אחרים אתה יכול להגיד פרי חרס, אז למה אי אפשר להגיד פרי חמץ? אז אומר שמה, שהרמב"ם לומד שכל הדין שהוא רק אמר זה בנוי על התרא בעלא. כיוון שקורבנות זה תרא בעלא, אז לכן כמו שאמרנו שאפשר לעשות הגלה, רבי נותן אמר, אפשר לעשות הגלה על כלי אור בתרא בעלא, הרמב"ם סובר אפשר לעשות הגלה גם על חרס, כיוון שתרא בעלא. איסור הבעלה אז לא, כי באמת חז"ל אמרו מפורש אינו יוצא בידי דופנו בעולם. אז למה אפשר לעשות הגלה בשביל קורבן של פרי חרס? כי טעם קודש. כלומר, כשאני אומר, אז אותו דבר, כמו שהגלה לא עושה פעולה במקצת לכלי אור, הוא עושה פעולה רק במקצת לכלי חרס, אפילו שהוא בלה ברותחי. החרס מחזיק טוב, השפוד מחזיק טוב, והחרס מזביק טוב, אבל הוא מוציא חלק, רק הוא לא עושה עבודה שלמה. זה הדין, אז מה הוא כן עושה? הוא עושה טעם קודש שם. תמיד הוא עושה טעם קודש. טעם קודש הוא אסור, אבל בהתאר הבעלה, טעם קודש יהיה מותר. זה הסבר של המוי של הרמב"ם הזה. אבל זה בנוי על מה שחמץ הוא איסור הבעלה. כי הסתירה הוא בין בליאת קורבן לבין בליאת חמץ. בליאת חמץ הרמב"ם לא מזכיר שאפשר לגובר מפורש, בלי חרס, אינו הגולה. בפרק אז בזה מה שהוכיח, כי אין חוכה אחרת, שרמב"ם סובר שחמץ הוא איסור הבעלה, כמו שאמרנו לפני כן, ומאל אנחנו צריכים לצרף תירוץ אחר לפסק שרמב"ם אומר בכלי מתכת בסכינים בפסח מגעילים ובמערכות אסורות צריכים לדבר. הוא לא ישתמש לפי רמב"ם, הוא לא יכול לשמש בתירוץ של רבנו תם, הוא צריך תירוץ אחר. ואין תירוץ, זה התירוץ הכי טוב של הרמב"ם, מה אפשר לעשות? לפי מה שזה הלך. אחרי מוכחים שהרמב"ם סובר שזה תרא בעלא, יש בעיה בשיטת הרמב"ם, אבל במקרה, בגלל סוף הרמב"ם כאן, שיטה מאוד מיוחדת, המוי שהסביר את השיטה הזאת, לא כזאת הכתוב, אלא הרמב"ם לשיטתו, שרק הסברנו, זה בדין טעם קודש, ואומר שלכן הגלה מועילה את החרס, כי זה עושה טעם קודש. זה אף אחד לא אומר. זה הרמב"ם מציא שהגלה לא מועילה את החרס, סור הבעלא, תרא בעלא. טעם קודש, זה לא ייאסר. אבל אז יצא שחמץ הוא איסור הבעל. טוב, זה תירוץ הראשון של רבנו תם. אוקיי. התירוץ השני של רבנו תם. ועוד אומר רבנו תם, זה תירוץ פשוט, נכון? דהכי ותוספת אבי בסכינים גדולים שצורים במסם, אבי משם של היראו, ולהכי בה אליבו בדי קנמי דקרחה שגלו בתוספת בהן ישגוד ומאסקלות, אבל סכין ידפיסקה, מה היא בקטנת? זה תירוץ פשוט, כי באמת זה אין דין של סכינים. יש דין של כל אשר יבוא באש, כל אשר יבוא במים, אז הוא אומר, במקרה המילה סכינים זה שני סוגים של סכינים, יש גדולים וקטנים. גדולים הם בעצם סוג של שפודים, והקטנים זה מה שאתה משתמש בשולחן, הם לא באים בו. אין בעיה בתירוץ הזה. מה כן הבעיה בתירוץ הזה? איך אתה יכול להיות כל כך בטוח? באמת. יום אחד היה לי משהו, אני צריך להפוך את הבשר. לא היה לי משהו, אז השתמשתי בסכין, וזה מה שרמוז בהמשך. אבל האמת, התירוץ החומר עומד בפני עצמו, גדולים וקטנים. אם זה לא נכון, אז תתקן לעצמך, אבל חז"ל דיברו על גדולים וקטנים. היום זה לא נכון, אז אתה לא יכול לסמוך את זה בעיניים עברות, אבל כן, זאת הכוונה של הסכין. הכוונה הסכינים, סכין גדולים שבשם הם רק הדיון. זה תירוץ מצוין. אומר התוספות, והסכינים ישנים שאנו לוקחים מן העקום. בחולין התוספות הוא מאוד מעשי. יש הרבה הרבה פסקי הלכה בתוספות בחולין. זה לא נכון למסך את הדברים על דבר, לא סופר של הדבר, אבל זה היה כל כך מעשי כל הזמן, אז כל הזמן בתוספות יש שאלה, אבל נו, מה אני עושה עם השכן? אז היהודים היו קונים סכינים מן הגויים. מן הסתם, סתם, זה לא כזה פשוט לקבל סכין חדש, מישהו צריך ממש ליצור אותה. אז היו קונים סכינים מנגן. היה אומר הריב רב מאיר, הריבן, שצריכים ליגות, כדי שדרך עקוב לתקן בהמניה שדולק במחר, וגם הפכים בין בשר גבי כחלים. הוא אומר, לא אכפת לי מה כתוב בגמרא. אני יודע מה התשובה האמיתית, התשובה האמיתית כל שבו בעיס, וזה פסוק. אז הוא לא אומר, בוא נבדוק איזה סכין גדול או קטן. אבל אני יודע את המציאות, הגויים שלי, גם סכינים קטנים, הם חותכים את החלב של הנר, החלב של הנר הוא חלב, חלב אמיתי, הוא עשוי משומן של חזיר. לא חלב, משומן, אבל הוא עשוי משומן של חזיר, זה הנר שעושים נרות. והם חותכים מתי שזה דולק, גם בנר דולק, אז הם חותכים את הנר, זה מציאות. אז בוודאי שצריך ליגוד, אי זה נגד הגמרא, זה לא נגד הגמרא, מה לא אמרה, לפי התרגוץ הקודם שלך. לא אומר משהו, אומר ממש מציאות כזאת. ובאותם היה אומר הקבע דאין איקה תשביש שנקח לו חשירן דיום מאיתה מבעה בלחש. אז ובאותם, אני מניח שזה אפשר של תוס הקודם. כי גם בגמרה אי אפשר להגיד את זה, גדול וקטן. לכאורה, האפשרות להגיד גדול וקטן הוא שאם זה גדול, אז לא חשינה, אז משמשו בזה אלה. יש בקטנים, אז לא חשינה שישתמשו בזה דבר שלא מתאים לו. בעיקרון, הקטנים הם בשביל ה... לחתוך ליד השולחן, והגדולים הם כדי לשחק באש. אבל מה התשובה שאומרים כאן? כמד אין איקה תשמיש לנקח, לא חשיר דו מאיתרה מבעבר. לפי פשט המילים, מה רבי? פשט המילים פה, מה הוא אמר? פשט המילים פה? הוא אומר, לא חשינן כתוב. המילה חשש זה מילה שב-99%, אולי 100% של המקרים שלו, מדובר על... לא, כן, יש ספק, אז לא חשינו לזה. כלומר, אולי זה קרה, אבל אתה לא צריך לחשוב. אם ידעת, נכנסת לבית של הגוי, ביקשת סכין, הוא אמר, אוקיי, רק רגע, ואז הוא חתך את החלב, אז מה זה לא חשינו? ראית, בעיניים. רבי אדם אומר, אני לא, בדרך כלל זה לא קורה, אז... אז יכול להיות שיש לך מחלוקת במציאות, כלומר, לחובה, זה לא משהו, הריבה בחובה אמר שזה ודא. הם עושים את זה כל הזמן בפני שדרך העקום לחטוף פה, זאת אומרת מה זה לא דרך העקום. אם מסתכלים בין אותם בעבודה זרה עמוד אחר של הצחר, אז כתוב שמפורש זה לא שלא חשין אלא מה אוכלים אחרי רוב תשמישה. אז כלי שבדרך כלל הוא במים, למרות שאתה יודע שמיעוט גם באור, אז עושים הגלה ולא ליגו. מה החושה? זה פלא, מה זה רוב כאן? הדין הוא מציאות, מולקיולים. גם זה לא מולקיולים, הדין הוא מציאות. פעם אחת השתמשו באור, אז נכנס שם האיסור באור, והוא נדבק שם והוא לא יוצא. אז מה זה רק פעם אחת? ואם יש לי כלי חדש, יש לו רק פעם אחת. נו, זה אסור. אז אחרי זה השתמשו בו הרבה פעמים במים. אבל מה קרה לאיסור שהיה שם לפני כן? הוא שם. מה זה רוב תשמישה? מה חייב להיות התשובה? בלי הסבר, מה חייב להיות התשובה? התשובה היא פלא, מה חייב להיות? התפקיד של הגלה בליבון הוא לא להוציא את האיסור, אלא להכשיר את הכלי, הולכים לפי הכלי. אני לא מבין את זה, אני אכפתי מכלי, אכפתי מחזירים, כן? אבל זה מה שרבי אותם אומר. ולכן כל הראשונים חוקים עליו, זה לא מקובל עליו. אבל רבי אותם אומר שכלי אש בליבון, כלי מים, בהגלה. אז אני מקצר עכשיו, כי אנחנו גומרים. אז כאן זה מקום שהרב אמר את הספרה שלו. הוא לא אמר את זה כדי להסביר באמת את ההיבר, אבל הוא אמר את זה כדי להסביר את רבי מותם. טעם לא באמת עשו. טעם זה לא חזיר, שורה עשרה חזירים. טעם זה אוויר, זה לא חזיר. אבל התורה כן עשרה טעם. כי טעם קיקר, עושה טעם קיקר, הטעם מסמל את הדבר הזה. אז יש שני סוגים של טעם. איזה חשוב, אני פשוט ידעתי אתכם בהתחלה. הפסוק של משרת, מופיע בנזיר, לא מדבר על כלים. אם לא היה פרשה של גאולי מדיין, לא היינו עושים כלים. עכשיו מדובר בתערובת. יש לי, אני מבשל אוף, וברוטל שמתי קצת יין. זה משרת טעם כעיקר. למרות שזה בטל ברוב, וביטו ברוב אומר שהוא לא קיים, אז הנה בתרובה, אם יש כאן טעם, מי בשאין אומינו, אז עשו עד 60. נגד הכלל שתמיד עזינו בתרובה. אבל זה לא עושה כלים. כי בכלים, כי שם יש בעין. הטעם כעיקר שם זה בעיה לשני. טעם כעיקר במשרת זה טעם של בעין קטן, שבצורת ובעין גדול עושה את הכל. אבל הטעם שם בא מיין, והיין הוא פה. אז יש תערובת של בעינים, אבל בעין שלי הוא כל כך קטן שהוא רק בולט בטעמו. אני מכיר אותו, אני מזהה אותו, היה צריך לבטל ברוב. היה על פי דין צריך להיות נעדר, אבל כיוון שהוא נותן טעם, אז הוא לא נדע. בסופו של דבר, אחת היין. יש יין בתוך התפשיר. אבל בכלי אין יין. באמת אין יין. זה טעם טהור. טעם טהור איננו יין. אלא שהתורה אומרת בפרשה אחרת, פרשת גדולי מדיין, שמה שאמרנו לפני כן, הטעם מייבא לי, הטעם מגשר אותי לחצי שהוא לא פה, אלא שם. החזיר נמצא עדיין שם. אבל כמו שיש כאן טעם של חזיר, אז אתה כאילו אוכל אותו חזיר. זה הקצרת הכתוב. גדולה יותר. אז כאן הבן אדם אומר, הוא מקצין קצת את הדברת הזה. הדין הוא, הדין הזה חל בכלי. כיוון שאין כאן באמת איזו, אז מה שהתורה אמרה זה ש, נגיד כך, אם הייתי פוגש את הטעם ממש באוויר, נגיד שריח הייתה מלטה, בואו נגיד שריח המלטה, יש שיטה כזאת ראשונה, בפגמרה. אז אני, יש כאן פת שמוציא ריח, ויש כאן דבר שסופג את הריח, אז הוא יהיה אסור. כי יש פה, זה כמו ביולי מידיון, יש פה טעם של איסון. אני נמצא באמצע, ואני, יש לי איזשהו, לא יודע, כלי כזה, שבו אני, כל זה, כולם שומרים באוויר, אני קולט אותם ואוכל אותם. אז זה מותר. כי טעם זה לא, זה שום דבר. אני צריך משהו שהוא מקבל, בגלל המפגש שלו עם האיסון, כמו שאתה לפני, כי הוא מקבל את הממד שלו. אז התורה אמרה שכלי נסרים, זה חידוש גדול מאוד. יותר קל לי להגיד שטעם כעיקר שריח המילטה בשני מאכלים, מאשר להגיד שכלי אסור. הלכה היא הפוך. ריח זה שום דבר, אבל טעם בכלי, אפילו שהוא מתכת, הוא לא אוכל. אבל הוא בכל זאת הוא יכול ליצור אוכל אחר. כן, הוא שומר על הממד של האוכל המקורי. אבל זה דין בכלי. אז כלים, סך הכל זה לא אוכל, זה כלי. התורה אוסרת כלים שיש בהם טעם של איסור. מה זאת אומרת אוסרת כלים? אתה לא יכול את הכלים. מה זאת אומרת אוסרת כלים? הם יאסרו את האוכל הבא. אז לכן, הבן אדם אמר, זה דין בכלי. אז כלי שפגש, אני עכשיו משמש באותו מונחים שהרב משמש שם לפני כן. כלי שפגש איסור, צריכים ל... לתקן את הכלי. איך מתקנים את הכלי? על ידי זה ששורפים אותו. הופכים אותו לכלי שלא פגש איסור, כי אין איסור. כלי שלא פגש בעין של איסור, אלא רק בלה בעין של איסור, על ידי תערובת, אז צריכים לתקן אותו. על ידי מה? על ידי זה שמפרידים אותו. אבל זה גזירת הכתוב, ולכן זה הולך בדין של הכלי. אז כלי של רוב תשמישו זה ככה, במיוט תשמישו זה ככה, עכשיו הכלי הוא חצי של איסו, ואיזה סוג של חצי איסו? הוא לא החצי של איסו שפגש בהן, הוא חצי איסו שפגש את הרובת של בהן. כי הולכים אחרי הרוב. יש כאן, זה לא מולקולים צמודים, צמותים, ומולקולים לא צמותים. זה לא הדין, כי המולקולים האלה הם מותרים. הם כלום, הם אוויר. הכלי הוא חצי של המקור, יש הבדל בין איזה סוג של חצי של מקור. אז כאן ייתכן מאוד, עדיין זה נשמע מאוד מצוץ מנצר. אבל כאן זה יכול להיות שהולכים אחרי השם של הכלי, השם של הכלי נקפה ידי רוב תשמישו, וזה היה חידושו של רבי מותם, שאמר אותו בגלל, רק בגלל הסוגיה הזאת, כי הוא הולך שדבר מדבר, הוא מתייחס מה שאמרתי בהתחלה. למה הדמר מדבר על סכינים? אני צריך לדבר על מקרים, כלי שפעם עשית ככה, למה הדמר מדברת על שמות של כלים? וזה הבן אותם לבד ש... כי הגמרא היא... זה מה שגמרא נמנע אותם, שזה לא במקרה כותבים ככה, ולא בסיכון, ולא במעשי, ולא בניסיון לעזור לאנשים שלא יודעים את ההבדל, אלא זה בית ההגדרה הנכונה. סכין זה כלי כזה, שמשמשים בו כדי לחתוך בשר על השולחן, זה לא הידי האור. ושפון זה כלי אחר. עכשיו, כיוון שיש סתירה, אז גיליתי שהמילה סכין, זה יש שני סוגים של סכינים. יש סכינים שהם שפודים, וסכינים שהם מזלגות. בסדר, אבל זה באמת דין בשם של הכלי, כאן בטעות או במקרה, היה לי רק שם אחד לשני כלים. אז זה יצא בלבול, אבל בכל זאת למדתי שבעיקרון היה צריך להיות כתוב סכין ושפוד. אבל הטרנשי שמה שניסה כן בלא שפוט, שכתוב סכינים פעמיים. אבל זה שני דברים שונים. העיקר הוא שם של הכלי, הוא בטא אוסר. ולומר אותם, שם של הכלי נקפה ידי רוב תשמישו, ולא ידי מה שהיצרן. אם זה נקרא סכין, אנחנו לא יודעים אם זה לא סכין, אלא זה בית שפוט, אז זה שפוט, זה לא סכין, רק נקרא סכין. זה שיטת רבינו אותם, זה שיטה באמת הרבה יותר מטרונסלי, לא כל כך מקובל. אני חוזר אליה, כאן זה לא, בתוספות שלנו היה, בקלות היה אפשר לא להבין את זה. הוא לא חשינה. אולי יש עוד שיטה של רבינו אותם, לא יודע, אבל זה בין אותם במתוסה, זה מאוד מפורש, אוכלים אחרי רוב תשמישון. לא מקרציה עכשיו, אבל אם מסתכלים ברמב"ן, הרמב"ן מביא את רבינו אותם, המעדיר שלי של הרמב"ן, הוא הביא באמת תמיד חכם גדול מאוד, עושים בליס, אבל אני חושב פשוט, הוא לא עולה את עצו שהרמב"ן יכול לצטר את רבינו אותם לא נכון. אבל הרמב"ן והרשפ"א מביאים רבינו אותם, חצי רבינו אותם. מבין, אמרו בשם רבינו אותם זם, שהיה אומר, שמע, אין לו טקסט, אמרו בשם רבינו אותם שהיה אומר, אז פרוט שאולי זה שונה מה שכתובת עושות. שלא נפסקה הלכה ברודחין אלא בסכינים קטנים, אבל בגדולים מלבן לנו. זה התירוץ השני של רבינו אותם, לא יותר רבו על איסור רבנו, גדולים וקטנים. משום, למה צריכים בגדולים, למה צריכים לבן? משום דה זימנין שאדם משתמש בהם באור, והבלי כשפודים. אז זה מציד אחד החלוטין. הקטנים אף פעם לא משתמש באור. הגדולים גם כן בדרך כלל לא, אבל לפעמים כן. אז זה לא רבינו תם שאומר, אוכלים אחרי רוב תשמישם, כי גם הגדולים כנראה רוב תשמישם זה בעוד. אלא זה רבינו תם באמצע, רבינו תם חילק בין גדולים לבין קטנים, ובלי ההמשך. אלא, וזה דווקא ממש נגד ההמשך, גדולים לפעמים משתמשים בהם, וקטנים אף פעם לא. איי, הריבה ממהר, אני רואה שהגוי דרשי, זה דווקא נקודה של החלט. כי להפוך בשר גבי האש, זה בן אדם צדק, יש איזה כלים גדולים, לא משום שהם לוקחים, לא לוקחים סכין של המטבח כדי לעשות את זה. אבל כנראה שלחתוך את השמן, את השומן, את החלב של הנר, אז אתה צריך משהו, זה בבית, זה בתוך הבית, לא ליד המחלב. זה כנראה באמת יכול להיות קטנים, אבל רבן לא מכיר את זה. אז זה רבן אותם אחר, לא שיטה אחרת, זה חצי מזה, חצי מזה, חצי מזה. הוא מחלק בין גדולים לקטנים, כי הגדולים בורחים אחרי מיעוט השמישון. בגדולים יש מיעוט השמישון, הידי האש בקטנים, אין בכלל. אז זה תירוץ, הוא קימצא ככה בגמרא. אז זה מוסיף הרמב"ן, עד כאן, ובפסקי תשובות לרש"י ז"ל מצאתי, איך את זה ואיך את זה אין צריך לדעת על הגדול, גם גדולים גם קטנים. ולא דיברו חכמים אלו בשפוט באשכלה, שכל תשמישון הידי האור. זה התירוץ של רבינו תם. שפוט באשכלה צריכים ליבון למה, כי כל תשמישון הידי האור. אבל סכנים גדולים שלפעמים משמשים בידי האור, גם כן הגלה. כנראה למה? כי הולכים אחרי רוב תשמישם של הגדולים שהם בדיוק כמו הקטנים. אז הרש"י של הרמב"ן, זה רבינו תם של מסכת עבודה זרה, וכנראה גם שלנו בסוף, ורבינו תם של הרמב"ן, זה לא התירוץ הראשון לרבינו תם, ולא התירוץ האחרון, אלא התירוץ הביניים, שלדעתי איננו תירוץ, הוא חצי תירוץ, צריכים להיות צמוד לה. להמשך, למחלוקת שלו עם הריבה. אבל ברמב"ן זה התקבל ככה בשמוע שרבן אותם פשוט חלק בין גדולים בין קטנים, וכיוון שלמד זה היה ברור שזה לא נכון שהגדולים הם רק על ידי האש, אז הוא אמר שכן, הגדולים הם לפעמים על ידי האש, והקטנים הם אף פעם לא, וזה היה החילוק של רבן אותם. אז למה זה יוצא, בשמוע שרבן אותם יש שלושה תירוצים שונים. התבר איסור הבעלם, רוב תשמישו ודביא תשמישו, ותירוץ הוא קימטה מציאותי כזה שאומר שהולכים אחרי מיעוט תשמישו, וקטנים אין אפילו מיעוט, וגדולים יש מיעוט כזה, אם זה נכון זה נכון, אם לא נכון זה לא נכון. אז באמת הריבה מצדק שהיום זה לא נכון, כי הגויים חוקים את החלב, אבל אם זה היה נכון, בתקופת הגמרא זה היה נכון, וזה הפשט של המילים שבתוך הגמרא. טוב, זה יסודות דיני הגלה וליבון. יש יסוד אחד שלא הזכרנו פה, כי זה תוספות לא המציא אותו, רק צריך להבין את הגמרא, והגמרא כתוב בפורש שגם אצלנו כתוב שמלבנים, אז כתוב ליבון גם אצלנו, מה עושים עם זה? אז אם זה איסור הבעל, אז זה איסור הבעל, אין בעיה בכלל. אם זה רוב תשמישו או לא רוב תשמישו, אז זה כן עובדה שמה, מדובר בסכין של השחיטה, מנסתם זה סכין של השחיטה, אז זאת אומרת, לא עובדה שמה זה בשחיטה. איך אומרים בעברית תקנית סכין של השחיטה?
חלף.
חלף. כן, אבל זה כבר מילה שלא קיימת היום כבר. אולי זה לא עברית, אולי זה רק יידיש, אבל זה כתוב כמו עברית. זה נקרא חלף, חלף של השחיט. אבל לפי הרמב"ן, הרמב"ן אומר ש... רש"י אמר שתמיד מגילים. סכין צריכים להגיל. אז מה עושים עם הקורות שעומד צריכים ללבן? אז יש תוספת בעבודה זרה. מה התשובה? אין תוספת בעבודה זרה, זה תוספת. זה לא בקשה. אותו ברייתא של התוספת מצוטט בגמרא בגלל מילה סכין. הגמרא שקראנו בעבודה זרה כתוב תנן, האסקלות והשפודים מלבנם באש. וזו הייתה השאלה של רבשי, כי בקשים לא עובדת. לא, זה לא ברייתא, לא כתוב שם סכין, זה משבש לה. אז זה פשוט מוכים די על הסכין. מה עושים בגמרא שלנו? הרמב"ן, רק הרמב"ן יכול להגיד את זה. הוא אומר, לא אכפת לגמרא מה לכתוב פה, זה לא הנושא פה. מלבנם, הגמרא התכנה להגיד, מכשירן. אז כתבו ליבון. זה תלוי, כן, אני אוכיח לך. הלא, יש דעה בהמשך, שבית השחיטה איננו רותח. אז בטח לא צריכים ללבן, כי הוא לא בלה בכלל, רק צריכים לשטוף, כי יש שם נונית דבוק. אז למה כתוב לבנה? ליבון זה מילה כאן, כוללת לה, תטפל בזה. אבל אל תהיה בוק, אל תדייק במילה. זה מה שהרמב"ן אומר. רק למה אני יכול להגיד לבן הזה. אז פשוט, התוספת לא קיים, הגמרא שלנו לא קיימת. אין גמרא כזאת. בדין הוא שסכינים מגילן, כי בטח אין, כי אוכל אחרי רוב תשמישן, וסכינים, כל הסכינים הם רוב תשמישן, לפחות רוב תשמישן, אם לא כל תשמישן, לא יודע מה. אם יש לך השבודים, אז אתם ללבן, אבל סכינים, סכינים לא. זה הרבה. אנחנו, מחר לא יש שיעור. זה לא בסדר. מחר לא יש שיעור, אני לא פה. אז השיעור ביום שני בסוף הסדר. שיהיה זמן גם להכין אתם שעוד לא חשבתי להם. זה יהיה בנושאים של המובד, שהם, האמת זה כולם, אבל הנושא העיקרי זה דוחת הסכינה בבית השחיטה בוטח או לא בוטח. אבל גם נסוג, התוספות הראשון, אז נזכיר את זה גם נות איתם לפגע. וגם מה עוד יש פה? דוחת הסכינה. ובוא לוקח פולטו. זה כמעט הכל, כמעט כל דבר שקשור לתערובת, אנחנו נלמד כמה. זה שלושת התוספותים. הראשון, הרבה פחות, רק תרבות העובדות. העיקר זה דוחת הסכינה. ודוחת הסכינה וחומת השחיטה רותח או לא רותח וגם בהמשך הפסח נוסע שמקווה הלכתה אז מה שיש כאן שם שזה כבר לקח פולטו ועוד כמה דברים שקשורים לזה אז עוד פעם המקורות הם בעיקרון כאן הראשונים תחפשו ברמב"ם כל דבר זה מאוד חשוב יש עוד כמה מקורות אני כבר את זה לדעת השם איכשהו לפני יום שני אז עשו שהוא יהיה בחצי וחצי ביום שני ונעסוק בכל הדברים האלו בסוף אתם תבינו קצת מה שקורה מפה שזה חשוב המצב היום הוא הפוך למצב הקודם גם המצב הקודם היה בעיה המצב הקודם הוא שהלכות קשורת איפה למדו אותם? יהודים? כולם יהודים למדו אותם מאימא לכן אני לא קראתי את השורה המשולה של התוספות תוספות אומר, איך מכשירים סכינים? מה כתוב בגמרא, איך מכשירים סכינים? ניצה 10 פעמים בקרקע. דילג כמו השורה הזאת. אומר תוספות, אתה כתוב ליבון. אז מה תשובת התוספות? שם זה בצונן, כאן זה בחמן. אם אתה רק רוצה לנקות אותו, כדי לחתוך צונן, אז אין בעיה, אתה יכול להשתמש בכלי שהוא טרף, ואתה שמש הוא בצונן. זה כבר מפורשת בפסחים. קיידים שמשמשו בהם חומץ בחמן, מותר להשתמש בהם בפסח בצונן. או שהגזרה דרבנן תחמץ, כי תחמץ הוא עוד פעם, משוגע כזה. באופיטין זה בדיוק מותר, לא אכפת לי. יש שם איסור, אבל הוא בפנים, הוא לא יצא. אז נעיץ בקרקע זה רק כדי לנקות. למה צריכים שיטה מיוחדת לנקות סכינים? איך מרקים כפית? כפית מרקים בהדחה, במים. למה צריכים נעיצה 10 פעמים בקרקע קשה? תשובה, אמרתי את התשובה בפרשיון, אוקיי? שם נונית, זה לא יוצא, אי אפשר, סכינים, לא סכינים, שמנונית, קשה לנקות. אז צריכים לגרור את זה, זה ניצא את זה בקרקע. ובמרד זה לא כתוב, אבל מה כתוב? סכינים? נועצת איזו מבקרקע ודיים. אני זוכר, לא מדובר בימי ביניים, לא מדובר ברם, אני זוכר שקודם כל כל יהודי ידע את זה. אני בחיים שלי לא ראיתי מישהו רואה סכין בקרקע, אבל אבא שלי, ידע, היה לו פעם התרחנו סכין, אז אבא אמר, נועצים בקרקע. ככה יהודים עשו איפה שהיה קרקע, היום מי יש לו קרקע בכלל, אנחנו בבעיית בעריך, אבל מי שקר בבשתית, בסדר, הוא יודע שנועצים בקרקע שלו. אמא שלי הייתה בטוחה שזהו, נועצים בקרקע סבירים, זה קשה. וזה היה, כל היהודים חשבו כך, כל הנשים בדרך חשבו כך, וכל נשים חשבו כך, וכל היהודים חשבו כך, כי כשרות זה דבר שלומדים במטבח מאמא. ותוספות כאן צועק, שזה לא נכון, לא סתם מחדם, תוספות צועק, כי אני בטוח שגם נשים שלו לא חשבו כך, אחרת איך זה הגיע לנשים של דור של אמא שלו. כשרות זה היה מנהגים. אז אני אומר את זה גם לשבח וגם לגנאי, הגנאי הוא שהיו שם פשוט טעויות, היו נועצים, סכינים, שהיו טרף, ואחר כך מבשלים איתם. ולא, היו מכשירים אותם. תספר לה, איך יכול להיות שיותר קל לך שסכין מאשר לך של דבר אחר. אבל זה פשוט אם חשבו, זה היה מאוד נפוץ להגיד בנדיעה הזאת. היום, לא לומדים שום דבר במטבח. גם אם יש לך מטבח, אתה לא סומך עליהם. הכל זה בספרים, וצריכים ללמוד טוב. אז אני מנסה להחזיר אתכם לרמה של יהודי פשוט לפני 100 שנה, שידע בסיסית, הגרלה, ליבו, מה עושים? יש הרבה דברים כאלה. איך מכשירים שולחן לשבת? איך מכשירים שולחן לפסח? מה התשובה עשית היום? איך מכשירים שולחן לפסח? שמים בפעם, כן. אז איך באמת, איך כל יהודי מעל גיל 70, קחתי גיל יותר משלי, אני בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה, איך מכשירים שולחן? גחלת ומגלגלים אותו על גבי העץ. סולפים אותו. ככה יהודים היו עושים. כי זה עץ, ואי אפשר מה, אי אפשר להדביר אותו, אי אפשר להגיד אותו, אז צריכים ללבן אותו. אם היה אפשר להכניס אותו לתוך היורה, אז היו מגילים אותו. אבל אי אפשר, צריכים לסוף אותו, סופים אותו, הוא עץ, הוא יסרב. אז איך עושים? אבא שלי זוכר את זה מהאבא שלו. לוקחים כחלק ומגלגלים את זה על כל השולחן, כדי להקשיב, עכשיו אפשר לאכול. למה לא שמו מפה? כי לא היה לו מפה, מי היה לו מפה? היה מפה אחת בשביל שבת. אז זה המון כסף. אז כל יהודי יודע את זה, ככה מחשבים שולחן, סכינים מחשבים אותם וניצא בקרקע 10 פעמים. ויש עוד הרבה דברים כאלה שסתם לא ראיתם. איך בודקים ביצים? זה כן ראיתי. כשקונה ביצה, אסור לאכול ביצה. אתם יודעים שאסור לאכול ביצה. שולחן ערוך, למה אסור לאכול ביצה? כי יש בו דם. אז מה עושים? טוב, זה לא נורא, פותחים, מסתכלים, נורא אם יש דם. אבל... אולי לא, אם אתה עושה משהו, אז אתה פותח 10 ביצים כדי לעשות עוגה. ואז תמצא דם, אז צריך לזרוק את הכל. אז פותחים רק, זה הלך המפורשת, פותחים רק 3 ביצים. ואז יהיה דם, אז זה יותר, ברוב. ואז אפשר להמשיך. איך באמת פותחים? פותחים אותם עם נר. מי שיש לו נר, בודק פותחים נר, אתה פשוט מסתכל. הקליפה מאוד מאוד דקה, אתה רואה בפנים טוב מאוד. אם יש שם אפרוח, או אפילו טיפה דם, טיפה דם אולי לא, אפרוח כבר תראה. למה אנחנו לא עושים את זה היום? אני לא יודע אם צריכים, יש עדיין נשים שמסתכלות, כי ככה לימדו אותם בבית ספר, וזה נכון לעשות, אבל הרבה שמצלח שלא צריך לעשות, למה? כי אין הפרוחים בביצים, בביצים אין תנגולים היום, יש רק תנגולות. אז אם יש שם דם, הרבה שנה זה לא דם. זה לא דם, זה נקודה אדומה. אז המנהג הוא לזרוק אותו ולאכול את הביצים. זה היה דם, אבל כל הביצה הייתה אסורה, כי יש שם נבלה. יש שם התחלה של מגמד. יש שם עוד דברים שמשתנים בקשור. ואם לא רואים את זה, אז לא יודעים. אז אנחנו מנסים כאן בדרך הלימוד, צריך להחזיר את המצב שתדעו את דברים בסיסיים. תודה
Thank you.